חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
ההסקט לדבר זה לא משמין, משודר בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך, אלפרו, שרוצים לעשות רק טוב מהצומח, ומאפשרים לנו להביא אליכם את התכנים שלנו כל שבוע מחדש.
ולפני שנתחיל, רצינו להודות לכם שאתם מאזינים קבועים ואהובים, ואוהבים את התכנים שלנו כל כך, ובזכות זה שאתם השופר שלנו, נשמח אם תוכלו לעזור לנו להגיע לקהלים נוספים, אז אם יש לכם חבר, חברה, דוד, דודה, או גיס, שלא מכיר אותנו, אבל אוהבים אוכל לפחות כמותכם, אנא, שילחו להם לינק לפרק, ספרו להם עלינו, ותזכו למקום של כבוד בגן העדן של הפודקאסטים. שלום לחברתי אפרת אנזל.
הלו, הלו, הלו גם לך, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
הכל מעולה, אני רואה שבליינאפ כתוב לנו, לפני שנתחיל, אז אני חושבת שיש לך משהו להגיד למאזינים.
כבר אמרתי.
מה?
אמרתי, התחלתי בזה.
במה?
כן, היית בשירותי בשטן, כבר אמרתי את זה. אמרתי את הבין לפני שנתחיל.
אני לא בזה, התחלת הקלטות כשאני לא פה?
כן, ואני חכה לך, זה time is money.
זה באמת האולפן עולה לנו כסף רב.
רב.
הון.
הון.
יו, תקשיב, אפרופו הון,
נו.
יש לי מחר את האירוע של אסיף.
נו.
הלכתי לקנות לעצמי משהו, שאלתי חברה, כאילו, חברה, לא ננקוב בשמות סימונה, ואיפה לקנות? שלחה אותי לאיזה חנות בנווה צדק, תגיד לי, מה זה השכונה הזאת?
שכונת חלמותיי.
מה זה המחירים האלה? למה ראיתי מכנסיים שהספרה הראשונה שלה מ-4 ואחר כך היה 3 ספרות נוספות?
כי זה נווה צדק, מה, מאיפה את חיה?
בלב העיר?
לא, לא.
חשבתי שאצלי יקר.
לב העיר זה לא האזור הכי יקר.
מסתבר?
נווה צדק, בתים של מיליונים.
מה זה סביון?
אם יש לנו מאזינים מנווה צדק ואתם רוצים להיות ספונסרים של הפודקאסט, אתם מוזמנים, והיום שנינו במצב רוח טוב, למה? כי אנחנו בהיי. על מה אנחנו בהיי?
על זה שאנחנו בעצם יש לנו תוכנית על חטיף. על נשנוש, על כיף קטן מול הטלוויזיה, מול סרט, בטיסות.
כן.
נכון?
בהחלט.
רגע, 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 זה נורא מעניין מה שאמרתי עכשיו.
מה?
עניינתי את עצמי.
נו, אני רואה על הפנים המזוקרנות שלך.
נכון, בטיסות תמיד מחלקים בוטנים אמריקאים?
נכון.
בוטנים זה אחד הדברים הכי אלרגניים בעולם.
נכון.
מכל הדברים בעולם את זה הם מחלקים?
כן, כי זה מגיע באריזות סגורות, ואני מניח שמי שאלרגי לבוטנים...
שימות.
אומר לא תודה, אולי, כשמחלקים לו בוטנים.
אבל יש כאלה שאתה יודע שמריחים את זה.
מריחים.
בטח, יש כאלה באלרגיות קשות שאפילו, אתה יודע.
הבוטנים גם מצופים, אז אולי זה עוצר את האבק, אבק בוטנים.
וואו.
אנחנו תכף נדבר על זה, והנה 5 דברים שלא ידעתם על בוטנים. כמה יש לך?
מיליון. אז בואו נעשה 6.
אולי 9? כמה יש לך?
יש לי 3.
אה, לי יש 5, בואו נעשה. והנה 8 דברים שלא ידעתם על בוטנים.
כי זה כזה דבר חמוד שיש מלא מה להגיד על זה.
לגמרי.
מבחינת הטעם,
כן.
מבחינה תזונתית,
כן.
ומבחינה קולינרית, הבוטן מתנהג ממש כמו אגוז. אבל ההגדרה הבוטנית של אגוז זה פרי שהקליפה שלו הופכת להיות קשה בבגרותו, ושצריך לפצח אותה כדי לאכול אותו, ושהוא לא נפתח לבד בשביל שהצמח ימשיך להתרבות. ועל פי ההגדרה הזאת, הבוטן הוא כמובן לא אגוז. מה הוא כן? גבירותיי ורבותיי, הבוטן הוא קטניה.
היחידה שלו עושה פלוצים.
נכון.
הנה, בבקשה. תוכלו קטניות זה בריא? בוטנים.
אשכרה.
אשכרה. אפרת מלאת עניין היום. איזה עיניים נפערו.
אני לא מפליצה.
כמובן, כמובן.
אוקיי, תמשיך.
לא הולכת לשירותים גם. אפרת, אמרת בוטנים אמריקאים, אמרת מטוס, אמרת אלרגיות. הבוטנים האמריקאים מה זה? זה בעצם חטיף מצופה, זה בוטנים שמצפים אותם באיזשהו עמילן, איזושהי פחממה, ומתגנים אותם.
מאוד בריא.
אנחנו קוראים להם בוטנים אמריקאים, אבל הם לא אמריקאים. הידת.
לא.
במקסיקו בכלל קוראים להם בוטנים יפנים, כי הם יוצרו על ידי מאגרים מיפן שהגיעו למקסיקו במאה ה-19, במיוחד לחגיגות הסכמי שיתוף הפעולה בין קיסר יפן ונשיא מקסיקו.
וזה מה שהם הגישו, קבוקים?
כן, קבוקים.
אשכרה. למה אנחנו קוראים לזה בוטנים אמריקאים?
זו שאלה מעולה. לדעתי ככה מתגעו את זה, כי ממקסיקו זה הגיע דרך ארצות הברית, כנראה אלינו.
הם הלאימו את ההמצאה הגאונית.
הלאימו.
אוקיי.
עובדה בה?
גם כן ארצות הברית.
כן.
למרות שארצות הברית היא היצואנית הגדולה ביותר של חמאת בוטנים,
נו.
הצרכניות הכי גדולות בעולם הן דווקא קנדה והולנד.
טרם,
כן.
הולנד.
עם זאת נקודה
מאוד. כל הרוטב בוטנים לצ'יפס שלהם.
גם, וגם, אני אספר על זה אחר כך, דברים נורא מעניינים. עם זאת, נקודה מאוד מעניינת, בזמן מגפת הקורונה בארצות הברית, צריכת חמאת הבוטנים עלתה במדינה ב-75%.
מעניין.
אתה יודע למה זה בטח קרה? אני מאמרת, בלוגר שפרסם מתכון ששבר את הרשת. בטח זה מרתה סטיוארט פרסמה מתכון ששבר את הרשת.
בקורונה?
כן, בקורונה. אנשים ישבו בבית, בטח ראו איזה סרטון של מרתה סטיוארט, אמרו, נאכל לכם את בוטנים.
מעניין. תראי, האמריקאים הם בכלל אומת הבוטנים, הם מגדלים בוטנים בכמויות, כמעט כולם, אגב, הולכים לצריכה עצמית. האמריקאים ממוצע אוכל 4 קילו מוצרי בוטנים בשנה.
וואו.
ואני דוחף פה עוד עובדה. חמאת בוטנים היא 50% מכל הבוטנים שנצרכים בארצות הברית, ובצנצנת של חמאת בוטנים, כזאת קטנה של 500 גרם, יש לא פחות מ-755 בוטנים. לא אני ספרתי, דוקטור גוגל ספר, אבל זה המספר.
755 בוטנים בצנצנת אחת.
כן.
יפה.
זה הרבה כילוף.
אני נורא אוהבת את הקליפה הזאת.
את אוהבת?
כן, מאוד.
תספרי לי.
הכינו את הפומפונים.
מה?
המסיבה מתחילה.
נו.
אוטוטו, 24 בינואר, יום חמת הבוטנים הלאומי בארצות הברית.
יפה, יפה, יפה.
שמחתי.
יפה שהם לקחו את המאכל והפכו את התת מאכל של המאכל ליום לאומי. בנפרד, כמו שאומרים. אפרת,
okay.
בתערוכת פריז בשנת 1900, הדגימה חברה בשם אוטו לבקשת ממשלת צרפת, שאפשר להשתמש בשמן בוטנים כמקור דלק למנוע דיזל. וזו הייתה אחת ההדגמות הראשונות בעולם של טכנולוגיית ביודיזל.
וואלה.
וואלה, 1900. 120 שנה עברו מאז, ואיפה הביודיזל הזה?
מה איתו באמת?
לא אצלנו באוטו.
יש בכלל ביודיזל?
אני מניח. אולי.
באמת למה לא אצלנו באוטו?
שאלה טובה. עובדה הבאה.
אין לי, מה אתה רוצה ממני?
זהו, נתת כל השלוש שלך?
נתתי כל מה שיש לי.
כל הארבע שלך?
כל מה שיש לי.
אז אני חייב לתת עוד שתי עובדות.
כן.
אחת, כי היא הצחיקה אותי, והשנייה כי היא עצבנה אותי. אוקיי?
כן.
יש מילה באנגלית, אני אנסה להגיד את זה רגע, ארכיבוטירופוביה, אוקיי?
כן.
שפירושה הפחד מחמאת בוטנים שנדבקת לחך העליון, האישית יונות. זאת פוביה ממשפחת הפוביות שקשורות לחנק.
אפשר להבין.
אפשר להבין. והיא בדרך כלל נרכשת לאחר חוויה אישית, ונפוצה יותר אצל נשים מאשר אצל גברים.
כן.
והטיפול באגב כן. הוא טיפול התנייתי. זאת אומרת, היא מוגדרת במילון, ויש לה גם טיפול. פוביה מחמאת בוטנים.
אפשר פשוט כאילו עם חתיכת לחם, זה פותר את כל הפוביה. פעם באה, חמודה תברכית זה הלחם, לא חייבים עם כפית, לא חייבים עם מצקת לאכול את החמאת בוטנים.
כף חפירה.
הרי זה הכי כיף לדחוף את זה בכפית גדולה כזה, וכל כל הפה שלך מולה בחמאת בוטנים, ואלוהים.
את התחושה הזאת, זה כל כך נעים, כי זה נמס לאט לאט על החייך.
כן, עובדה הבאה.
זה העובדה האחרונה, חברים, עברנו 8 עובדות. זה העובדה הכי עצבנה אותי עלי אדמות. למה? כי כבר שבוע וחצי אנחנו מתכוננים לפרק הזה.
נו.
יש במדינת ישראל זרוע ממשלתית שנקראת המועצה לייצור ושיווק אגוזי האדמה.
כן.
שעוסקת כולה בגידול וייצור בוטנים. ועל פי חוק, סעיף 19 לחוק המועצה משנת 1967, אסור לסחור, לקלף או להשתמש בבוטנים מלבד לצריכה עצמית לשם ייצור שמן, אלא באישור בכתב מהמועצה ובהתאם לתנאי היתר, וזה ציטוט מהחוק. ואני נדלקתי שאסור להתעסק עם בוטנים במדינת ישראל בלי אישור של המועצה.
למה?
מאוד רציתי שנשאל אותם את השאלה הזאת ושנראיין אותם. יש להם מלא טלפונים ומלא כתובות, הם לא עונים באף טלפון, גם לא במייל, גם לא ב-SMS, כבר שבוע וחצי, כיאה לארגון הממשלתי שהינם.
וואו.
אז הנה, אלה העובדות להיום.
כאילו, מגדלים בוטנים במדינת ישראל וזה מותר רק לצריכה עצמית ואסור לאבד את זה?
לא. מותר, צריך לפנות למועצה, לקבל אישור, האישור הוא תקף לשנה, לדעתי
אולי יש איזה משהו מבחינת רעלנים או פטריות שקשורות לבוטנים שצריך להיזהר, שצריך...
יש בעיה חמורה מאוד.
אוקיי.
קוראים לה רגולציה.
לא, אבל אני אומרת, אולי יש איזשהו משהו שמסכן את הבריאות, וזה בא ממקור כזה, אני מנסה לבוא לטובתם.
בא לטובתם. אם הם היו עונים לטלפון במהלך 9 ימים שעברו, מאז שהתחלתי לחייג, היו עונים למייל, היונים אפילו שלחתי וואטסאפ כי מצאתי כאילו זה.
כן.
זה היה נחמד, אבל כלום. לא. אז לא.
זרקו עליך בוטן?
זרקו עליי בוטן. אז יאללה, אפרת, מי הוא הבוטן האהוב? מיסטר פינאט.
אז באמת הפרק שלנו נפתח בדרופ מייק. זה שהבוטן הוא קטניה, תקשיב, אני סיפרתי את זה לעומרי.
נפל לו המייק.
הוא היה בהלם.
נפל לו המייק.
ברור. כי כאילו כל העולם חושב שמדובר באגוז.
נכון.
אתה יודע, אני כאימא, ממש חשוב לי להגיד את העניין הזה. העובדה שכולם חושבים שבוטן הוא אגוז, זה גורמת לזה שהרבה מאוד ילדים ומשפחות נמנעים מחמת בוטנים בסנדוויץ' לבית ספר.
זה אגוזים ואלרגיות לאגוזים?
כי היום כמעט בכל בית ספר יש איזשהו ילד שאלרגי לאגוזים, וכמובן בשל כך, לפחות אצלנו בבית ספר, אנחנו לא יכולים לשלוח לבית ספר נגיד נוטלה, או אצלנו גם יש אלרגיה לסומסום, אז גם תחיל אנחנו לא יכולים לשלוח, כי אתה רוצה לשמור על הילד האלרגי.
אז תקשיבי, אצלי בבית ספר מאחורי הבית שלי שם, ממש ליד שנקין, בבית ספר יש שלט גדול, פלח גדול, שתלו על הכניסה, עוד לפני שנכנסים,
כן, שאין כניסה ל...
אסור להכניס בוטנים ואגוזים למתחם הבית ספר.
יפה ששם ציינו שאסור גם בוטנים. שם אבל עשו את ההבחנה בין בוטנים לאגוזים.
כן.
אני יכולה להגיד לך שאצלנו יש אלרגיה לאגוזים. ויום אחד דיברתי עם איזה אימא.
אצלכם בבית ספר, לא אצלכם בבית.
אצלנו בבית ספר. ודיברתי עם איזה אימא, אז היא אמרה לי כן, כאילו אי אפשר לשלוח אגוזי מלך, אפשר נוטלה, וכו 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 וכו, דברים שקדים וכל מיני דברים כאלה. ואז אמרתי, סבב, אפשר חמת בוטנים. אז היא אמרתי, אבל זה גם אגוז, וזה לא.
זה לא.
זה משפחה אחרת לגמרי.
קטניה.
זה קטניה? כמובן שקיים החשד שאם אתה קונה אגוזים בתפזורת, מכיוון שבחנויות הם תמיד נמצאים אחד ליד השני, הרי תפיסתית מבחינתנו זה באמת אגוז.
נכון.
אז אתה תלך לחנות, תמיד זה יהיה ליד האגוזים. זה כן. בחיים לא יהיה באזור של האפונה והשווית, שזה קרובות למשפחה האמיתיות שלו.
זהו מוצלב.
בדיוק, אז באמת קיים חשש שאם אתה קונה את זה בתפזורת, אז באמת יהיה בוטן ליד אגוז, ואז זה מסוכן. אבל חשוב להבין, זה משפחה בוטנית אחרת לגמרי. וזה מרתק בעיניי העניין הזה. זה מרתק בעיניי שגם מבחינה קולינרית, וגם מבחינה תזונתית, זה הרבה יותר קרוב לאגוז, מאשר לקטניה.
אז איך קרה?
מאוד 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 מסקרן העניין הזה. אתה עוד מעט תספר לנו בהיסטוריה איך הדבר הזה הגיע לצלחת שלנו. אבל בוא נדבר קצת על מי הוא הבוטן.
מי הוא?
באנגלית אנחנו קוראים לו פינאץ, פינאץ, אגוזי אפונה בעצם, נכון? פי זה אפונה, פינאץ, נכון. מאוד נחמד.
כן.
יש לזה שמות נוספים, בארצות הברית יש שקוראים לזה גובר או פינדר, באנגליה קוראים לזה מונקי נאט, אבל השם המדעי הוא ארכיס היפוגע.
כן.
ולמה חשוב השם הזה?
Mm-hmm.
כי בניגוד לכל שאר הקטניות, פולי הבוטנים מתפתחים מתחת לאדמה, ולכן נעקר לינאוס, אבי הטקסונומי הזה, האיש שבעצם נתן את השמות המודרניים, המדעיים, לכל הגידולים החקלאיים, הזכרנו אותו מיליון פעם פה בערך,
כן.
הוא זה שנתן לבוטן את השם היפוגע, שהמשמעות של זה, זה מתחת לאדמה, בלטינית.
או שהיפוגע, כשאת אוכלת אותו ואלרגית, היפוגע בך.
בדיוק. איך נראה צמח בוטן? תלחו בשדה, איך תדע
איך
שזה
תזהו?
שדה בוטנים.
כן.
צמח שגדל בערך לגובה של 30-50 סנטים, וכמו הרבה קטניות אחרות, גם העלים שלו זה עלים שהולכים לישון בלילה. הם נסגרים בלילה.
מתקפלים, חמודים.
הפרחים של הבוטן יפהפיים, הם דומים קצת לפרפר, הם בצבע צהוב אז, עם ורידים אדומים דקיקים כזה ככה שהם מאתרים את הפרח, הם פורחים באשכולות, אבל הם פורחים ליום אחד בלבד. אבל כל הדיבור הזה על פרחים ועלים הוא לא החלק המעניין, כי באמת מה שמעניין זה מה שקורה מתחת לאדמה. הסיפור הזה של פירות שמתפתחים מתחת לאדמה הוא מאוד נדיר בעולם הצמח. אנחנו מכירים ירקות שורש, אבל אין כמעט פירות שמתפתחים מתחת לאדמה.
מה ההיגיון? שאלה טובה.
תשאל את הבוטן.
תשאל את הבוטן.
תשאל את הבוטן. איך זה קורה שמיד אחרי הפריה, גבעול בבסיס השחלה, מתחיל להתארך לו ולגדול לתוך הקרקע, מפתח תרמיל, לא קטן, תרמיל של זה 3-7 סנטימטרים אורך, שבתוכו יש בין פרי אחד לארבעה פירות.
די.
כן.
יש בוטנים של ארבע?
בטח. לתוך,
לא יודע, לא נתקלתי מעולם, מעודי.
רגע, אף פעם לא ישבת ופיצחת?
ישבתי ופיצחתי, מעולם לא נתקלתי ברביעייה.
אז יש גם
רביעיות. זוג זה היה הכי הרבה, אולי ראיתי שלישייה. די.
אני פיצחתי אלפי בוטנים בחיים. אתה יודע שזה אחד מזיכרונות הילדות הכי חזקים שלי?
האחרונים שנשארו.
לא, באמת. גרתי ברעננה, והייתה לי חברה, קראו לה טל יוסטר.
היי טל.
היי טל. ואבא שלה, בני ויוחבת קראו להורים שלה, והם גרו בבית פרטי והיה להם מרתף. וכל פעם בני היה מביא סקים של בוטנים.
וואו.
והיה להם תמיד תמיד סקים של בוטנים במרתף, ואני בתור ילדה גרגרנית, שכל מה שעניין אותי, הרי זה ארוחה הבאה, היינו יורדות למטה ולוקחות חופנים של בוטנים, לא כלואים כמובן, וקולפים ואוכלים את זה. אז באמת ראיתי אלפי תרמילי בוטנים בחיי.
חלום ילדות.
וואי, ממש.
ונתקלת ברביעיות?
אני לא יודעת.
לא זכור לך.
שלישיות בטוח. רביעה, אני לא מצליחה לדמיין. אצלי בכף ידי הקטנה של ילדה בת 6.
אוקיי.
לא משנה. בקיצור, התרמיל הזה, אתה יודע איך הוא נראה, הוא כזה מין חום בעיר, עם כמו פסים כאלה מעליו, בתוכו יש את הבוטנים, שאם מסתכלים טוב טוב על בוטן מקרוב, רואים שזה בעצם שני חלקים שמחוברים באמצע. קוראים לזה קוטילדונים.
קוטילדונים.
אוקיי. וזה כזה שני חלקים שמחוברים בקו האמצע, ויש ביניהם כמו מין ניצן בבסיס החיבור שמחבר את שניהם. הבוטן הוא צמח של אקלים חם, טרופי, סוב-טרופי, והגידול שלו הוא בעצם לאורך הקיץ, בגלל שהוא צריך חום. זמן הגידול שלו די ארוך, עוד מעט נדבר עם איזשהו מישהו שקצת מבין בבוטנים, הוא יספר לנו כמה זמן, אני
קצת.
קצת הרבה. הם גדלים עד 150 יום, יש בוטנים שגדלים פחות, יש כאלה ש-150 יום מתחת לאדמה.
כמעט חצי שנה.
ואני רוצה שנייה לדבר על הקציר, כי זה גם מרתק, הנושא של קציר בוטנים.
לכן זה.
זמן הקציר מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו מצד אחד רוצים שהתרמילים יהיו מלאים, איזה בסה לפתוח תרמיל של בוטן ולגלות שאין בפנים בוטן. מצד שני, אמרתי, הם לא אגוזים, הם לא שומרים על ה... פרי בפנים. אנחנו לא רוצים שהתרמיל ייפתח מתחת לאדמה, ושהבוטן פשוט יישאר באדמה, כשנשלוף את הצמח. אז זה מאוד מאוד חשוב העניין הזה של מתי קוצרים, ובעת הקציר מוציאים את כל הצמח.
אוקיי, תולשים, עוקרים אותו.
עוקרים אותו לחלוטין. והקציר הזה הוא דו שלבי. בשלב הראשון מוציאים את כל הצמח, ככה ממש כזה נותנים איזו חפירה מתחת לגובה הבוטנים, מוציאים את כל הצמח, המכונה ככה מנערת לך את השיח, כי יש מלא חול על התרמילים, והופכת אותו.
אוקיי.
הופכת אותו ומשאירה אותו בשדה, עם הבוטנים כלפי מעלה והעלים כלפי מטה.
די.
למה?
למה?
כי הבוטנים חייבים להתייבש.
הם ריקים באדמה.
הם לחים, יש להם מלא מלא לחות, ואנחנו רוצים שהלחות תרד בערך לשליש ממה שהיא הייתה, כי אחרת הם ירקבו, והם מאוד 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 מועדים לכל מיני פטריות שמבוססות על רטיבות. אז אנחנו רוצים שהם יתייבשו. אחרי כמה ימים, משהו כמו 3-4 ימים, יוצאים לשדה שוב, ועכשיו לוקחים את התרמילים, ומשאירים את שאר השיח בשדה בינתיים. אז כאילו, זה גם תהליך שהוא...
תהליך ארוך.
לוקח זמן.
זה מסביר כמה דברים לגבי התחקיר שלי, אוקיי.
ואם אבל כבר דיברתי על חקלאות, אני לא אשחרר אתכם לפני שנגיד מילה על כמה היא חשובה למאזן האקולוגי. כי כמו כל קטניה, אנחנו יודעים שקטניות זה דבר נורא נורא טוב לאדמה. הן מחזירות חנקן לאדמה, בעצם. אז גם הבוטן הוא כמובן גידול שמאוד מאוד מסייע לאדמה, והוא מאוד מאוד מרוויח מגידול לסירוגין. כלומר שפעם אחת תשתלו שם בוטן, ופעם אחרת תשתלו שם איזשהו ירק. והגידול הזה לסירוגין הוא לא רק תורם לירקות שמרוויחים מהחנקן, הוא תורם בחזרה גם לבוטן בעצמו. כלומר, גילו שנגיד בארצות הברית עשו איזשהו מחקר, גילו שאם שותלים בוטן תירס ככה לסירוגין, יוצא 50% יותר בוטנים בשדה. אחרי התירס. זה חלק מהאג'נדה שלנו שאנחנו תמיד רוצים שבמדינת ישראל לא יהיה מונוקולטורה, אלא תערבבו סוגי ירקות וקטניות באדמה, כי זה רק תורם לאדמה.
נחמד מאוד, וגורם לי להבין משהו לגבי ההיסטוריה, שלא היה לי מדויק עד הסוף. רוצה שאני אספר לך?
אני מאוד רוצה שתספר לי.
תראי, הבוטנים שאנחנו מכירים היום, אני אלך אחורה רגע, נעשה את ההקדמה, הבוטנים שאנחנו מכירים היום, הם החלאה של שני זני בר של בוטנים, שהגיעו מדרום אמריקה לפני בערך 7,600 שנים.
לא מעט.
לא מעט, ליתר דיוק, האזור של פירו וקולומביה, שם היו תנאים אקלימיים ממש טובים, ויש באמת הרבה תרבויות פרו-קולומביאניות, שבאומנות שלהם, בחפצים שנשארו, כל מיני כדי חרס וכאלה, יש עדיין איתורים של בוטנים. אז יודעים, יודעים כמה הם היו חשובים להם מאוד. עכשיו, חקרו את הבוטנים גנטית, ויודעים להגיד שההחלאה הראשונה יצרה איזשהו זן היברידי שהיה עקר. אבל במהלך האבולוציה, מתישהו הייתה הכפלת כרומוזומים ספונטנית שהחזירה את הפוריות, ויצרה את הזן שאנחנו מכירים היום, שממנו כבר יש המון 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 תתי זנים, שמתאימים לאקלימים שונים, תנאי גידול שונים, גודל אחר, צורה אחרת, את יודעת, כל אחד ומה שבא איתו. הספרדים, כמובן, הביאו איתם את הבוטנים ממרכז דרום אמריקה בעצם לאירופה, ומאירופה, בעזרת סוחרים, הם הגיעו לאסיה וירדו לאפריקה.
ופגשו שם אנשים נלהבים מאוד, גם פה וגם פה.
גם פה וגם פה, האסיאתים התחרפנו, זה אנחנו יודעים, אבל האפריקאים, בעצם מה קרה להם באותה תקופה? באו הקולוניאליסטים האמריקאים, חטפו את כולם, הפכו אותם לעבדים ולקחו אותם לאמריקה, והבוטנים חזרו ליבשת אחרי שהם עשו סיבוב את כל אירופה.
גדול.
את מבינה?
כן.
זה קצת הזוי.
כי זה כאילו אמריקאים אמרו, לא, מה שבא ממקסיקו ודרום אמריקה זה לא שווה, אבל זה בא מאירופה.
זה נכון, כי בתקופה מאוד מאוד ארוכה, האמריקאים לא אהבו לאכול בוטנים, כי זה היה נחשב אוכל עלוב של עבדים.
נתנו אותו גם לפ... מספו בדרך כלל.
כדרכו של כמעט כל גידול שאנחנו מדברים עליו. אחרי מלחמת האזרחים, הביקוש לבוטנים שמכילים המון שומן וחלבונים באופן יחסי, אז הם מזינים כאילו את הגוף, אז הביקוש גדל מאוד במהירות, וכבר בסוף המאה ה-19 ייצרו מכונות עיבוד שהקלו על כל התהליך הזה שאת מספרת פה, על עקירה והפיכה ועיבוש, ופתאום התהליך נהיה יותר קל, אז התעשייה הזאת מאוד מאוד גדלה, ועזרה לפיתוח כל התוצרים האלה, השמן בוטנים, חמאת בוטנים, ממתקים מבוטנים. למעשה יש היום למעלה מ-300 שימושים שונים בבוטנים, שאת מרביתם המציא אגרונום שנקרא ג'ורג' וושינגטון קרבר, לא קשור לג'ורג' וושינגטון הנשיא.
נפלת בזה? כן, סליחה, דבר.
לא נפלתי בכלום.
דבר.
אוקיי. הוא ערך מחקר על בוטנים באלבמה, בתחילת המאה ה-20, באותה תקופה החקלאים שגידלו כותנה בדרום, גידלו אותה גם לסירוגין, והכותנה נפלה למתקפה של מזיק בשם חידקונית הכותנה,
כן.
שחיסלה יבולים שלמים, ואז הוא אמר להם, ברוטציה שאתם עושים, תשתלו בוטנים. עכשיו, מה קרה? הבוטנים נהיו כל כך פופולריים, והם כל כך התרגלו לגדל אותם, שהם ויתרו על הכותנה, אוקיי?
אשכרה.
ובאמת זה נהיה אזורים עצומים, שפעם היו מגדלים כותנה, והיום מגדלים בוטנים. שני נשיאים לשעבר, תומאס ג'פרסון וג'ימי קרטר, היו מגדלי בוטנים במקור, מבוטנים לנשיאות.
לא רע, עדיף מרעיתים, מחירת רעיתים.
כן.
נגיד לגדל בוטנים, מסלול הרבה יותר רגיוני לכהונה.
כן, בעינייך.
כן.
אוקיי. אגב, הנשיאים, אז ג'ימי קרטר עדיין חי, הוא בן 97, הוא חי בחווה שלו בג'ורג'יה.
והוא מגדל בוטנים.
מגדל בוטנים, והוא אחראי על פסטיבל הבוטנים השנתי.
זה מה שהוא עושה בכלל.
הבן אדם כמעט בן 100.
והוא יש לו פסטיבל בוטנים?
כן. ואת השימוש הכי אהוב בבוטן, חמת הבוטנים,
כן.
שאומנם הייתה קיימת בצורה מאוד גסה כבר מימי הצטקים, ובטח שכינו איתה דברים נפלאים באסיה, כמו רוטב הסטה המפורסם, אבל את החמה האקסטרה חלקה שאנחנו אוכלים היום,
כן.
המציא רוקח קנדי. קנדי, שאמרת שהקנדים אוכלים את רוב הבוטנים בעולם, אז הרוקח הזה, מרסלוס אדסון, בשנת 1884, המציא את חמאת הבוטנים החלקה, כפתרון לאנשים חסרי שיניים, זקנים, שלא יכלו לאכול אוכל מוצק. מצב מאוד שכח בתקופה ההיא, ועוד נקודה ששווה לציין אותה, זה שלארצות הברית, החמאת בוטנים נכנסה, כשהיא הוצגה לראשונה, איפה לא, אם לא, ביריד העולמי של סנט לואיס, ב-1904, שאנחנו מדברים עליו, דיברנו עליו לפחות 10 פרקים, כל כך הרבה דברים הגיעו לאמריקה ביריד הזה.
זה יריד מדהים.
אז זה ההיסטוריה.
חבל שלא היינו שם. מה רציתי להגיד לך?
נו.
על הקרבר הזה.
ג'ורג' וושינגטון.
ג'ורג' וושינגטון קרבר. למה קפצתי שאמרת את השם שלו? כי הרבה פעמים אמריקאים אומרים את השם שלו כמי שהמציא את חמת הבוטנים. אז רציתי לתקן אותך, אבל לא היה מה לתקן, כי אתה ידעת את זה בעצמך, כמובן.
כי אני עושה את המחקר שלי.
נכון.
עוד דבר שכיף בבוטנים,
כן.
זה שהמילה הכי חמודה בעולם בערך, לירק,
זה בוטן.
זה בוטן, הוא בוטן, הוא זה דבר חמוד כזה.
זה דבר כל כך כל כך חמוד.
איזה מילה מתוקה.
זה מילה כל כך מתוקה, ואתה לא מאמין איזה בלגן היא עשתה בעברית.
מה?
היא עשתה ממש בלגן, המילה בוטן בעברית.
איזה בלגן? רגע.
אחד הבלגנים, מה שנקרא.
אוקיי.
כן, זוכר שאמרתי לך, לפני זה שבועיים דיברנו על אפון וחומוס, ואמרתי לך, היה איזה בלבול בין אפון וחומוס.
כן.
בוטן לא רואה ממטר את הבלגן הזה. ותקשיב, תקשיב טוב.
רגע, אני אשב ואשתה מים. כן.
המילה בוטנים,
כן.
מוזכרת פעם אחת במקרא. בספר בראשית מוזכרת המילה בוטנים.
אוקיי.
קחו מזמרת הארץ בכלכם והורידו לאיש מנחה מעט צורי ומעט דבש נחועות ולוט בוטנים ושקדים. ככה מוזכר בספר בראשית.
נשמע טעים, דבש, בוטנים ושקדים.
לגמרי, אממה, הבוטנים האלה בכלל לא היו בוטנים.
מה הם היו?
פיסטוקים.
פיסטוקים. אז כן. אפונה זה חומוס ובוטנים זה פיסטוקים.
בדיוק, אנחנו יודעים שבערבית עץ הפיסטוק במקור נקרא בוטם ובערבית בוטמה. עם מם, בוטמה, אוקיי?
אני וגם, לא ידעתי.
וגם כתבי חזל מוכיחים את זה סופית. חזל קוראים לפיסטוק בוטנה עם נון, אוקיי? ולצד המילה הזאת הם מציינים שזה גם פסטקי. מילה שחזל שעלו מהמילה היוונית פיסטקה.
הנה, כלומר, אבן הרוזטה שלנו, כן?
בדיוק. וגם במאה השישית לספירה, אסף הרופא כותב בספר שלו, בוטנים שקוראים להם בלשון יוון פיסטיקה. כלומר, במאה השישית לספירה אנחנו עדיין יודעים שבתנך כותבים בוטן, הכוונה לפיסטוק.
אם הייתם חוזרים בזמן עכשיו לימי המקרא, נכנסים למרקט המקומי כן? ואומרים, תביא לי 100 גרם בוטנים?
הייתם מקבלים פיסטוקים.
מה את אומרת?
מה שמרתק לראות שכמה מאות שנים אחר כך, בתקופה של רשי, הוא בכלל לא יודע על איזה פרי מדובר. הפיסטוקים כנראה נעלמים. הוא מגיע לאותו פסוק בספר בראשית, והוא לא סגור על זה. הוא כותב שהוא לא יודע אם מתכוונים לפיסטוקים או לאפרסקים. האם המילה בוטנים היא פיסטוק או אפרסק? רשי לא מכיר.
לי.
כן. רק כמה מאות אחר כך, כפי שאמרת לנו, קולומבוס מגלה את אמריקה ומגלה את הבוטנים, או כמו שהמקומיים קוראים להם בשפה של האצטקים, פולי קקאו אדמה.
נחמד.
ככה הם קוראים לזה.
שם נחמד.
הבוטנים עושים את דרכם לעולם החדש, כן. וגם מגיעים לארץ ישראל, וצריך למצוא להם שם. אין להם שם.
אין שם.
1846 יוצא ספר הגיאוגרפיה הראשון המודרני בעברית, הוא נקרא שבילי עולם, הכותב שימשון בלוך, ככה קוראים לו, מתרגם את השם הגרמני ארדנוס לעברית. התרגום המילולי של ארדנוס לעברית זה אגוז אדמה, וזה השם שהוא נותן לזה. סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, מתחילים לאכול את הבוטנים בעולם המערבי, כפי שאמרת, לא רק כמאכל לבהמות, ואז אנחנו מתחילים להסתבך. כי הפיסטוקים נקראים בישראל כבר פיסטוקים, כמו שהרוכלים הערביים כן. קוראים להם, והשם אגוז אדמה מסרב להיקלט בציבור.
זה שם קצת מוזר.
אגוז אדמה, הציבור קורא לו בוטנים. למה?
למה?
קודם כל כי זה חמוד וקליט, כמו שאמרת.
כן.
אבל הסיבה היא הרבה יותר עמוקה. כי ביידיש קוראים לבוטן, בוטן אדמה, ובצרפתית קוראים לבוטן, שים לב, פיסטש דטר.
פיסטשיו.
בוטן אדמה.
מעניין.
אוקיי?
כן.
כלומר, באותה תקופה, באופן רשמי, הפיסטוק בעברית צריך להיקרא בוטן.
כן.
והבוטן צריך להיקרא בוטן אדמה.
אוקיי.
אבל בני האדם בישראל לא מפסיקים לקרוא לפיסטוק פיסטוק, ולבוטן אדמה הם פשוט מורידים את האדמה, כי למי יש כוח להגיד בוטן אדמה? אז הם פשוט קוראים לו בוטן. כלומר, מה שקורה זה שהציבור בעצם מחליט שהבוטן אדמה זה בוטן.
דעת הקהל קבעה.
דעת הקהל קובעת. יצחק אבנרי בעל המשמר מנסה לעשות סדר, הוא ממש כותב כתבה, מבקש להפסיק להשתמש בשם אגוז אדמה, ואומר, בואו נקרא לבוטנים בוטנים, ולפיסטוק נשנה את השם לבוטני עץ.
איי, אני היפך מסתבר, בוא נעבור,
אבל אנשים זה כאילו בחיית.
נו.
האקדמיה ללשון עברית לא מסכימה.
וואי, איזה תרחנות.
מה זה תרחנות? היא מבקשת שהפיסטוק יקרא בוטן, והבוטן יקרא בוטנית. אתה לא מבין איזה סמטוח הזה עושה.
כל המדינה על הקוצים.
היה סביב זה כזה דיון שבסוף האקדמיה ללשון עברית מחליטה להעביר את ההחלטה למליאת אקדמיה. הם עושים פגישה על איך יקראו לדבר הזה.
זה בטח לקח 3 שנים.
החבורה המכובדת נפגשת לכל אחד שם יש מה לומר. בסוף פרופסור ריבלין, שהוא אבא של רובי ריבלין, אומר, חברים, הציבור הכריע, תנו להם לקרוא לזה בוטנים, וזהו.
תנו להם את מה שהם עושים.
הוא גם אומר משהו נכון. מה אתם מתעקשים על השם אגוז אדמה? קודם כל זה שם נורא כבד, וחוץ מזה, זה בכלל לא אגוז. זוכרים שזה לא אגוז? מה אתם מתעקשים לקרוא לזה אגוז אדמה? זה גם בכלל לא אגוז. מתחילים ויכוחים שלא תדע, וזה נשמע לנו היום בדיעבד מטופש, אבל זה לא מטופש. זה מילה שמופיעה במקרא, בספר בראשית, הזיהוי של החשוב. אם אנחנו נטעה בשם הזה, הרי זה ברור שעם הדורות, גם הידע הזה של התורה שבעל פה ילך ויאבד. הם לא סתם מתעקשים על המילה הזאת. ויכוחים, 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 ויכוחים. בסוף מה הם מחליטים? להשאיר לבוטן את השם אגוז אדמה, אבל לכתוב לצד זה בקטן שם נוסף, בוטן אדמה. והם מסכמים את הדיון במשפט, והשימוש המעשי יכריע. או במילים אחרות, הם אומרים, תנו לחיים להחליט.
היה לי מפקד בצבא שהיה אומר, אני רוצה שזה יקרה ככה, אבל תעשה מה שאתה מבין.
בדיוק אותו דבר. והחיים החליטו, אגוזי אדמה לא תפס, ועל הפו וחמתו של ספר בראשית, אנחנו קוראים לזה בוטנים.
וואו. וואו, אין לי מה להגיד לחוץ בי, וואו, כזה עוד לא היה לנו בפינת כן. בלשנות שלך.
ואתה מבין שכאילו זה הקריירה שלהם, הם רבים על מילים.
אני...
למה אני לא שם?
לא ברור לי בכלל, ואני חושב שאחרי הדבר הזה, אנחנו צריכים איזושהי הפסקה.
לגמרי, גם אני זקוקה לכוס מים. בואו נדבר שנייה על דברים טובים מהצומח.
הפינה דברים טובים מהצומח משודרת בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך אלפרו, שרוצים לעשות רק טוב מהצומח ומאפשרים לנו להביא אליכם את התכנים שלנו בכל שבוע מחדש. והיום אפרת, אנחנו חוזרים למקורות, אנחנו מדברים כל הזמן על מפחיתנות. בכל פרק ופרק אנחנו נותנים איזושהי זווית אחרת למפחיתנות. אבל אנחנו מסבירים פה את ההיגיון ברמה האקולוגית. אבל אנחנו צריכים רגע להבין מה קורה בגוף שלנו כשאנחנו מפחיתים.
אוקיי.
אז אנחנו מתקשרים לאגר מילר, דיאטנית קלינית, שמצטרפת אלינו בחסות אלפרו.
שאלת השאלות. באמת השאלה מאוד, מאוד מעניינת, לוקסי.
הלו, הלו, הלו!
שלום, שלום, מה שלומכם?
שלום, אגר מילר, מה שלומך?
טוב, תודה, מה שלומכם?
אנחנו מעולה ואנחנו מאוד שמחים שאת מצטרפת אלינו היום, כי באמת לוקסי הציף כאן שאלה מאוד רצינית. אנחנו כל הזמן מדברים פה על ההיגיון האקולוגי בלהפחית צריכת מוצרים מהחי, ולצרוך יותר מהצומח, אבל איתך אנחנו רוצים לדבר על היתרונות הבריאותיים.
אוקיי.
מה בעצם היתרון בתזונה מהצומח?
קודם כל, לפי נייר עמדה של האקדמיה לתזונה ודיאטטיקה, לתזונה צמחית, שזה בעצם כל תזונה על המנעד הצמחי, החל מתזונה תיכונית דרך צמחית צמחונות וכלה בטבעונות, יש כמה יתרונות בריאותיים.
Okay.
דבר ראשון, יש הפחתה בסיכון למחלות לב וכלי דם, בסיכון לסוכרת סוג 2, ביתר לחץ דם, צמחונים טבעונים נהנים מרמות קולסטרול נמוכות יותר, ואפילו הפחתה בסיכון לסוגי סרטן מסוימים.
אבל אנחנו מדברים על צמחונים באופן גורף. מה קורה אם מפחיתים במוצרים מהחי? נהנים מכל היתרונות האלה?
כן, בהחלט כן. גם תזונה ים תיכונית שנחשבת היום לתזונה הטובה ביותר בעולם, היא תזונה שהיא מוגדרת כ-plant-based diet. וגם התזונה הזאת בהחלט מספקת את אותם יתרונות בריאותיים.
ואם מבטרים נגיד לגמרי, אני לא מדברת על בשר או ביצים, כי אנחנו כאן מנסים לקדם הפחתה במוצרי חלב. אם אני מפחיתה מוצרי חלב לחלוטין, יש חוסרים שצריך להקפיד להשלים?
עיקר התרומה של מוצרי חלב בעולם שלנו, ברמה תזונתית, זה נושא של חלבון ונושא של סידן. אז בכל הנוגע לחלבון, יש לנו הרבה מאוד מקורות תזונתיים לחלבון, צמחיים, החל מקטניות, גרגרי חומוס, עדשים, אפונה, שועית, פול, סויה וכל מוצרי הסויה.
בוטנים.
בוטנים.
בוטנים זה נחשב אגוז מבחינה תזונתית, הם עשירים בחלבון, גם עשירים מאוד בשומן. ואין לו בעיה להשיג מספיק חלבון בתזונה צמחית, יש טופו ויש סייטן וכן הלאה. והנושא השני זה נושא של סידן. כשאנחנו עוברים לתזונה צמחית, בעצם מורידים את מוצרי החלב, אנחנו צריכים לתת מקורות אלטרנטיביים לסידן. שזה יכול להיות גם קטניות, זה יכול להיות טופו, זה יכול להיות סייטן, זה יכול להיות משקאות ומוצרים, מוצרי סויה למשל, או משקאות אחרים שמאושרים בסידן, והם מספקים מקורות מצוינים. במקום מוצרי חלב.
אבל בעצם חלב ניגר הוא משהו שהספיגת סידן ממנו, לפי מה שאני זוכרת, הוא לא כל כך גבוה, נכון?
נכון, זה סדר גודל של 30%, אבל גם עם מוצרי סויה ומשקאות צמחיים אחרים, זה אותו סדר גודל.
אז תגידי, אז את ממליצה ככה כדי לקבל את המגוון הרחב של כל מה שהגוף צריך לשלב בין כמה סוגים של משקה מהצומח?
המשקה המצטיין בכל הנוגע למשקאות מהצומח זה משקאות הסויה. מכיוון שהם אלה היחידים שמכילים את אותה כמות חלבון בדומה לחלב פרה או לחלב מהחי.
אוקיי.
אם חלבון זה העניין, אז עדיף את מוצרי הסויה. האפשרות השנייה, כלומר, הדרך השנייה שבה אני מדרגת את המשקאות הצמחיים, זה לפי כמות הסוכר שהוסיפו להם. כי הרבה פעמים למשקאות צמחיים מוסיפים כמות מאוד גדולה של סוכרים, אני מעדיפה שישתמשו במוצר שהוא כמה שיותר קרוב לצורתו המקורית, ללא תוספות של סוכר. והדבר השלישי, זה באמת עדיף להשתמש באותם מוצרים שהם מואשרים בסידן, כדי לתת את אותה כמות סידן כתחליף לחלב פרה.
אוקיי, אז את אומרת, הסויה היא המלכה, אחר כך עדיף כמה שפחות סוכר במשקאות חלב מהצומח, ובסוף זה רק עובד לטובתנו.
ראשית זה לא מזיק, שזה כבר הרבה מאוד, ודבר שני, כן, יכול להיות שזה גם עובד לטובתנו.
נהדר.
מעולה.
יופי. אגר מילר, תודה רבה.
בשמחה רבה.
תודה רבה.
בכיף להתראות.
ביי.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו יודעים שלא רק ברמה האקולוגית, אלא יש לזה גם יתרונות תזונתיים. אתה יודע משהו להגיד לך?
נו.
אני הרי מפחיתנית ידועה של בשר ומוצרי חלב. אני מאוד אוהבת בשר. זה לא פשוט לי, הדבר הזה.
ומכולם את העוף, אהוב לי בך.
וילדים שלי גם מאוד מאוד אוהבים, אבל באמת מתוך החלטה להפחית, אז אני ממש הגדלתי את הנפח של הירקות בתוך הדברים. פשוט רציתי לספר לך שממש לפני שהגעתי לאולפן, עשיתי קובה. נורא נורא אוהב קובה. ביקש קובה.
זה אימא משקיענית.
לא, זה בחלקים, אתמול עשיתי את המרק, ועכשיו כאילו היה לי איזה 20 דקות, אז באתי הביתה ואומר לעשות את הרובד של הבשר, והיום אחרי צהריים, בזמן שהוא משחק עם חברים שלו, אני אעשה את המעטפת ואזרוק את זה תוך המרק.
הוא בן 3 ימים, כן.
תהליך. אני אמא עובדת, מה יש לי זמן שם לעמוד 3 שעות מעל הסיר?
נו.
אז סתם, שמתי לב, אמרתי, אני אשתף אותך בזה, שפעם הייתי עושה ממש כמו המתכון המקורי, שזה בעיקר בשר בתוך הקובה.
כן.
והיום שמתי גזר ובצל, וערימות של סבתיבול, ואפילו כף של תערובת צמחית, של אומינה, שזה פשוט...
תבלינים?
זה לא תבלינים, זה כל מיני עשבים בריאים.
אוקיי.
מיובשים, מרוכזים, בשביל לתת לילדים עוד ויטמינים בתוך כל הסיפור הזה.
וככה עובדים עליהם, מסתירים את זה במעטפת סולת.
תקשיב, אני במשך שנים הייתי מאוד נגד להחביא ירקות באוכל. אני מאמינה שילד צריך לראות הירקות ולאכול אותם במודע. אבל אז הגיע נורי, ששובר אותי.
שובר.
הוא שובר אותי.
לא, רגע, הוא ילד מאוד צמחוני, הוא אוכל רק צמחים. שוקולד, קקאו, כאילו זה צמח, לא?
נורי מאוד מאוד אוהב בשר, מאוד אוהב דגים ומאוד אוהב פחממות. הוא פשוט כאילו עושה לי קטע עם ירקות, הוא אוהב יסבטיבול והוא אוהב לוביה, נכון?
כן.
זה הירק שלו. מה, אתה אוהב לוביה? יופי, יש לזה חודש בשנה. מניאק. בקיצור, אני רוצה שהוא אוכל יותר ירקות, ולא רק עגבניות מרוסקות בתוך הרוטב, אבל אני רוצה שהוא אוכל עוד ירקות. והוא גורם לי לעשות משהו שאני לא חשבתי שאני אי פעם אעשה, וזה להחביא ירקות בתוך האוכל. אתה יודע, בין אם זה קציצות, ובין אם זה בולונז, או צ'ילי קונקרנה, או כל הדברים האלה, זה הפך להיות ה...
מקום מסתור.
כן. אז זהו, זה מה שאני לאט לאט עושה, זה מפחיתה את כמות הבשר, והגדלת כמות הירקות, נראה מתי הוא יעלה עליי.
אוקיי.
נראה באיזה שלב הוא יבין שכאילו שאני עובדת עליו. עליו.
נשמח להבין.
כן. אולי הוא שומע את הפודקאסט.
נורי.
עכשיו לוקסי.
כן.
אני ניסיתי לגרום לרשות לנו לאכול בוטנים.
כן.
היא פחות אהבה את זה.
פחות התלהבה.
פחות התלהבה.
הדיאטנית שלנו.
אני מודה שיש בזה הרבה שומן.
כן.
מה הבעיה עם שומן?
אין שום בעיה, אנחנו אוהבים.
עכשיו אנחנו הולכים לחנות.
כן.
קונים בוטנים, מבקשים בוטנים, מקבלים בוטנים.
כן.
אבל רואים עליהם שיש עליהם זנים, כי לפעמים הם ארוכים ודקים, ולפעמים יותר עגולים ושמנמנים. רוצה לספר לנו קצת על זני בוטנים?
תראי, יש מאות, אם לא יותר, זנים של בוטנים. באסיה הם מגיעים בצורה מסוימת, באירופה בצורה אחרת. אפילו לנו פה בישראל יש זן, תכף אני אדבר עליו, אבל בגדול יש ארבע משפחות זנים עיקריות שמגדלים במערב, וכל אחת מתאימה למטרה שונה. יש המשפחה הספרדית, שזה בוטנים שגדלים בעיקר בדרום אפריקה ודרום מערב ומזרח ארצות הברית, שזה היה עד 1940, עד בערך מלחמת העולם השנייה, בערך 90% מהבוטנים שגדלו, בוטנים ספרדיים, אבל המגמה מאז הייתה בוטנים עם זרעים יותר גדולים, עם תשואה יותר גדולה, עם עמידות למחלות, ובבוטנים הספרדיים יש פחות עמידות למחלות, ויש להם גם תחולת שומן יותר גבוהה מבוטנים אחרים. אז פיתחו משפחה בשם ראנר, שזה בעצם המשפחה שהחליפה בשנות ה-40 את הספרדי. הם הרבה יותר טעימים, הם נקלים הרבה יותר טוב, והם מפיקים יותר אגוזים ביחס לספרדיים, מה שגורם לרוב יצרני המזון להעדיף אותם בעיקר לשימוש חמאות הבוטנים.
Okay.
עוד משפחה זה וירג'יניה, שזה הקבוצה עם האגוזים הכי גדולים, בעצם שמאוד מתאימים לבוטנים מלוכים כאלה, שחטיפים שאנחנו אוהבים לנשנש, או לבוטנים השלמים הלא מקולפים שאת אוהבת לנשנש, ועוד משפחה זה ולנסיה, שזה בוטנים גסים עם גבולים אדמדמים, שמתאימים בעיקר לבוטנים מורתחים, מבושלים, או כלואים ומומלכים. עכשיו, פה בארץ, לא תאמיני, יש לנו את הזן הכי טוב בעולם.
באמת?
אולי אני מגזים הכי טוב בעולם, אבל כאילו מהטופ של הטופ של הטופ, שזה זן שנקרא חנוך תנה נגב, שזה כמובן זן של פיתוח ישראלי, הוא נחשב למשובח במושגים עולמיים.
פיתוח של מכון וולקני.
וסיפרתי לך על הזן הזה, אמרת לי, אנחנו חייבים לדבר עם המכון וולקני.
כן.
אז בואי נתקשר למכון וולקני.
בואי נתקשר למכון וולקני. אנחנו מתקשרים לדוקטור רן חובב, מטפח וגנטיקאי של גידולי שדה במכון וולקני.
אלו,
שלום.
שלום, שלום.
איזה התרגשות, איזה התרגשות פה באולפן.
מה שלומך?
טוב, תודה, תודה שהתקשרתם.
אנחנו תמיד נורא נורא מתרגשים כשאנחנו מדברים עם אנשים שחוקרים את העולם הזה. זה מרתק אותנו, זה מרתק אותנו שבשנת 2021 עדיין עושים פיתוח ומשביחים ומנסים לשפר את מה שבסופו של דבר אנחנו אוכלים.
כן.
אבל באמת השאלה היא, למה בכלל צריך להמשיך ולפתח זנים חדשים? מה בעצם המטרה? לפתח עוד זנים של
בוטנים.
אוקיי, אז מכון וולקני, כמו שאתם בטח יודעים, המטרה שלו זה להמשיך ולקדם את החדשנות בחקלאות לטובת החקלאים ובכלל הצרכנים בארץ.
אוקיי.
לשם זה, אנחנו רוצים כל הזמן להיות בחזית ולייצר את המוצרים שימכרו בצורה הטובה ביותר ויתנו גם רווח וגם איכות לצרכנים.
אוקיי.
חשוב להדגיש שהענף של הבוטנים הוא לא ענף, לא לבוטנים ליצירת הבמבה, שזה בכלל חמת בוטנים מיובט, ולא לבוטנים הקטנים, הבוטנים הקבוקים והמוצרים הדומים, אלא אנחנו מדברים על תעשייה מאוד מאוד מרוכזת של ייצור בוטנים בקליפה, בקליפה של התרמיל. התרמיל המעוצה, כן, הייחודי של הבוטנים,
כן.
שהוא בעצם שיווק עם התרמיל, בעיקר לייצור לאירופה, וזה ענף שהתפתח לאורך עשרות שנים, והוא ענף מאוד יציב, ובאמת אחד הסגולות שנתנו לענף לשלוט, זה יצירה של זנים, שהגולת הכותרת זה הזן חנוך.
חנוך הישראלי.
חנוך זן ישראלי, שידוע באמת, שם שידוע בעולם בכלל, ובאירופה בפרט, איפה שהוא משווק, וגם בארץ כמובן אנחנו נהנים ממנו. זן שהוא על שם מדריך חקלאי, חנוך לישבסקי, שבעצם נהרג בתאונה שהיה בנסיעת עבודה בשנות ה-80, ופותח פה במכון וולקני, ומה שמיוחד, הייתי אומר, אחד העמיתים האמריקאים קורא לו האסקרגו של הבוטנים.
וואו.
אנחנו מדברים על בוטן שגם יפה, גם מבחוץ וגם מבפנים, התרמיל הוא מה שנקרא תרמיל ענק, בכלל כל הענף שאנחנו מתרכזים בו בענף של שיווק בקליפה, זה בוטנים גדולים. ופה הוא תרמיל שהוא ממש ענק, תרמיל יפה, מאורך וחלק, הוא גם מגודל בתנאים על קרקע קלה, על קרקע חולית, אז הוא יוצא גם זהוב, ואז כשפותחים אותו בפנים מקבלים גרעין גדול, קרנצ'י, מתקתק, מתוק טיפה,
וואו.
שהוא באמת נהיה מותג ידוע באירופה.
באירופה כאילו עפים עליו, נכון? הוא מפיק גם יותר בוטנים מזנים אחרים.
כן, היבול הוא יבול מאוד גבוה. חסי, אחד הגבוהים שידועים בעולם, מנתונים שאחרים אומרים, לא ממה שאנחנו, לא מנתונים שלנו. וכן, הוא מאוד פופולרי, זה מותג חזק מאוד. הוא משווק טרי, כן? הוא לא נקל, לא קולים אותו פה. קולים אותו באירופה, בעיקר באיטליה, בגרמניה.
אז בעצם מגדלים אותו כאן ומייצאים אותו לאירופה הקרה.
נכון, מייצאים אותו טרי. ושם הם קולים אותו, ואם אתם מכירים את העניין הזה של למשל בפאבים בגרמניה נוהגים לפצח בוטני ולזרוק את הקליפות על הרצפה, סביר להניח, בגרמניה מאוד מאוד פופולרי הזן,
כן?
סביר מאוד להניח שמי שעושה זה די נתקל בזן חנוך.
אז הנה, כל הברלינאים והגרמנים שמאזינים לנו
אתם,
עכשיו,
אתם
הישראלים,
אוכלים
אתם אוכלים חנוך.
כן.
הנה יש לכם אנקדוטה לספר לברמן שמחזג לכם.
זה פטנט רשום של מכון וולקני לפחות?
כן, הפטנט היה רשום, אבל חייבים לציין שהזן הוא זן ישן.
חנוך.
זן שנוצר בשנות ה-90, זן חנוך. על גביו, על גבי האיכות שלו, אנחנו ממשיכים כדי לעמוד בתחרות מול מתחרים חזקים, שאגב זה מצרים, גם ארצות הברית, מתחרים חזקים שלנו על השוק, אנחנו חייבים כל הזמן לפתח עוד ועוד תכונות, תכונות ייחודיות לזנים. ועליהם אנחנו כמובן יש פטנטים שאנחנו מרכיבים.
אז זהו, מה עוד יש לשפר בו? אם הוא זן כזה מוצלח, על מה אתה עובד עכשיו? איפה אתה מנסה לשפר אותו?
אז אנחנו נותנים לו בונוסים. אחד הבונוסים שאנחנו נותנים לזן הזה, זה מרכיבי השמן של הבוטן. כמו שאתם בטח יודעים, הזרע הוא גרעין עם הרבה שומן, מעל 50% שמן, אבל לא כל השמנים נוצרו שווים. כמו שאנחנו יודעים, שמנים של צמחים אחרים יש להם תכונות אחרות, והרכיבים האלה של השמן בפנים קובעים גם התכונות הפיזיקליות וגם הבריאותיות של אותו צמח. בעצם מה שאנחנו עשינו, לקחנו זן חנוך והרכבנו על גבי הפרופיל של השמן שלו, הפכנו אותו לשמן שיהיה זהה לגמרי לפרופיל של שמן זית.
וואו.
בעצם חומצה שנקראת חומצה אולית, שהאחוז בה הוא גבוה כמו בשמן זית.
וואו.
לתכונה הזאת יש שתי יתרונות עיקריים. אחד מהם זה כמובן הבריאותי, השיווקי, שאתה יודע שאתה אוכל בוטן, שבעצם השמן בתוכו כאילו שאכלת שמן זית. מעבר לכך, מה שאנשים, הרבה אנשים לא יודעים, שיחסית לשמנים אחרים נוזליים, שמן זית הוא מאוד יציב, הוא לא מתחמצן בקלות.
נכון.
ולכן, אם אני מייצר בוטן עם שמן זית, עם שמן שהוא כמו שמן זית, הוא יותר יציב, הוא נשמר לאורך זמן, החיי מדף שלו יותר ארוכים, הוא פחות מתחמצן ופחות מקבל טעם רע באחסון בבית הלקוח.
פחות את הטעם המאופש הזה.
Okay. המאופש, בדיוק, הרנסית. וזה נותן יתרון גדול, הבוטנים שהתחלנו לפתח אותם לפני מספר שנים, חלקם הגיעו ללקוחות, גם בארץ וגם בחול, ורואים בזה יתרון גדול מאוד. אחת הבעיות של התעשייה הזאת זה חיי המדף של הבוטנים.
איך עושים את הניסויים האלה בעצם? בהכלאות או בהנדסה גנטית? כי אם זה מיועד לשוק האירופי, הם בדרך כלל, הם לא מוכנים לקבל הנדסה גנטית.
שאלה מעולה. חשוב מאוד להדגיש שכל הפיתוחים של בוטנים, רובם בעולם, אבל בישראל במיוחד, בגלל השוק האירופאי, הם לא GMO. כל מחולה שיוצאת של בוטנים שאמרנו קודם שיוצאת לאירופה, מחויב ורשום עליה שהיא לא GMO.
כלומר, לא מודסת.
לכן גם כל הפיתוח שלנו הוא פיתוח שהוא באמצעות או מוטציות, כלומר שינויים ספונטניים שרואים בשטח. למשל, הזן חנוך עצמו הוא איזושהי מוטציה ספונטנית, אתם יודעים, כמו מוטציות שיש בקורונה, מוטציות שקורות באופן ספונטני, שהמטפח באותו זמן זיהה אותו כבוטן מאוד גדול ויפה באופן ספונטני.
ותפס אותו ואמר, ומזה עכשיו נעשה הרבה בוטנים.
יפה.
יפה.
ולמשל, החומצה העולית הגבוהה, היא נוצרה מאשריית מוטציות, באמצעות הקרנה, זה גם לא נחשב GMO, גורם לשברים מסוימים ב-DNA, ואז עוד פעם סריקה גדולה מאוד של הרבה צמחים, וכך נוצר הצמח שמייצר חומצה עולית גבוהה כמו של שמן זית.
ואתה אומר כבר מתחילים לאט לאט להפיץ אותו, זאת אומרת אנחנו יותר ויותר ניתקל בו גם בארץ וגם בחול.
כן, אז באופן עקרוני הפיתוח נגמר ועכשיו אנחנו בשלב של הריבוי של הזרעים וכל שנה יהיה יותר ויותר. אני חייב לציין שהשנה עדיין מערבבים בין העולה לרגיל פה בארץ, למרות שבחול כבר שולחים לחוד.
במשלוחים מערבבים? באותו
לא,
משלוחים?
לא, במשלוחים בינתיים הם לחוד, הם כן לחוד, אבל בארץ בתי הקליעה עדיין מערבבים.
יש לי שאלה, אם כבר מדברים איתך על בוטנים, ונראה לי שאתה יודע כל מה שאפשר לדעת על בוטנים, זה נורא מסקרן אותי, אני כמעט לא מכירה בטבע עוד צמח שצומח ככה, פרי שצומח מתחת לאדמה. יש עוד דברים כאלה בכלל?
כן, יש כמה צמחים ממשפחת הקטניות, אתם יודעים שהבוטנים ממשפחת הקטניות, אבל התרמיל שלהם מתפתח מתחת לאדמה. יש עוד כמה צמחים במשפחת הקטניות שעושים את זה, אבל באמת זה איזשהו מנגנון שנוצר עוד בטבע, מנגנון שאתם יודעים שהבוטנים עוד היו מיני בר.
זהו, זה מה שאני מנסה להבין, למה התפתח מנגנון כזה? כאילו מה ההיגיון מאחורי לפתח פרי מתחת לאדמה?
טוב, זו טקטיקה אבולוציונית די מובנת.
להסתתר מאכלנים.
כן, אם הצמח רוצה לשמור על הזרעים שלא יאכלו אותם, הוא מגדל אותם מתחת לאדמה. יש לזה את היתרונות, החסרונות, ההפצה היא מאוד איטית ומאוד במקום. יש גם גורמי מחלות קרקע שיכולים לאכול, אבל בגדול זה איזושהי טקטיקה שהצמח פיתח, שנתן לו יתרון אבולוציוני, ופשוט מאוד התקדם ככה.
אבל אין עוד משהו שאנחנו אוכלים שגדל ככה, נכון? משהו שנפוץ בצלחת שלנו?
באופן עקרוני לא, לא, לא.
זנים איזוטריים.
אחד יחיד ומיוחד, ואני שואלת שאלה בשם אורן, שמאוד התלהב מקודם, שסיפרתי לו שיש תרמילי בוטנים שיש בהם אפילו 4 בוטנים. הוא אמר לי, לא יכול להיות, בחיים לא ראיתי 4.
נכון. הסיבה לזה שאנחנו מגדלים בארץ רק טיפוס מאוד מיוחד, שנקרא טיפוס וירג'יניה של הבוטנים הגדולים, ואחד הדברים שמאפיינים אותו, שיש לו רק 2 זרעים, וגם השוק האירופאי אוהב 2 זרעים בתרמיל. אבל יש טיפוסים אחרים, יש טיפוס שנקרא טיפוס ולנסיה. בארצות הברית, למשל, מגדלים אותו במדינות הדרום, מדינות ג'ורג'יה, ואוכלים אותו מבושל. מה זאת אומרת? אוספים אותו ממש לפני שהוא מפשיל, מבשלים אותו במים עם מלח, ואז יש לך רביעה כזאת של זרעים בתרמיל, פותחים אותו והוא מלוח ומבושל דווקא.
כמו אפונת שלג.
כמו אפונת, כן, כן. ובארץ גידלו אותו עד שנות ה-80 בערך, והיה ידוע, היה זן קונגו, שהוותיקים בינינו מכירים אותו טוב, זן מאוד טעים, עם 4 זרעים אדומים, אבל הוא ירד כי המחירים שקיבלו עליו לא היו מספיק גבוהים.
אני, יש לי תיאוריה, למה? כי הישראלים, הרי מה כל הכיף בלפצח בוטנים?
מה?
הפיצוח. עכשיו, אם את מפצחת ויש לך 4, אז זה יותר זמן שעובר עד שאת מפצחת את הבא, את רוצה לפצח. אז כמה שפחות זרעים, יותר פיצוח, יותר כיף.
מבחינת פחת, תחשוב, ואם יש לך אריזות של 4, זה כמו...
אריזות.
The king size.
כן, king size.
כן. יש לנו שאלה לקראת סיום.
לקינוח.
כן, מה בקנה מבחינת הפיתוחים? האם למשל יבוא יום ותצליחו לפתח בוטן שלא עושה אלרגיות?
אוקיי, באופן עקרוני, העולם מתקדם לזה. גם אנחנו, יש לנו עבודה שאנחנו עושים נגד אלרגיות. חשוב להדגיש שמבחינה גנטית, האלרגנים של הבוטנים, זה לא אלרגן אחד, זה מספר חלבונים שונים. ולכן להיפטר מהם באמצעים גנטיים זה תהליך שיקח זמן. יש שיטות אחרות שגם אנחנו וגם אחרים מפתחים להתמודד נגד אלרגיה בבוטנים, וזאת בעיה שכמובן נותנים עליה את הדגש.
אז על מה אתה עובד?
באופן עקרוני, התכונות שאנחנו מתעסקים בהן זה תכונות שיותר קשורות לאגרוטכניקה, לחקלאות, כמו עמידות כנגד מחלות. אבל יש לנו גם פיתוחים שהם כן לצרכן. למשל, הבוטנים, הסוג הטיפוס שמאוד אהוד במזרח הרחוק, זה בוטנים שהקליפה שלהם בצבע סגול, לא הקליפה של התרמיל, אלא הקליפה של הזרע. זאת הפנימית, שפה היא בצבע ורוד. ואנחנו כדי לנסות ולחדור גם, כמו שאמרתי קודם, עיקר השווקים שלנו זה באירופה, אבל כדי לחדור גם לשוק יותר המזרח הרחוק, אנחנו מנסים להחדיר את הבוטנים עם צבע סגול, זה צבע מאוד פופולרי שנמצא בהרבה ירקות, למשל בסין, ואנחנו מנסים להחדיר את זה לתוך כל שאר התכונות שאמרנו, של החנוך, העולית, הגדול, לשיווק בקליפה.
מדליק מאוד.
ממש.
זאת דוגמה.
דוקטור רן חובב, תודה רבה, זה היה סופר סופר מעניין.
מרתק לגמרי, בהצלחה עם כל הפיתוחים.
תודה ותודה שהתקשרתם.
תודה רבה.
ביי.
ביי.
טוב, אז המכון הוולקני מתעסק בזה בקטנה, אבל מה בעצם הסיפור של האלרגיה עם בוטנים?
תקשיב, הסיפור הזה של האלרגיה לבוטנים זה סיפור מרתק. קודם כל, באמת יש הרבה מאוד אנשים בעולם שאלרגים לבוטנים. ולא...
שזה, את אומרת, בלי קשר לאלרגיית אגוזים.
זה אלרגיה אחרת.
אלרגיה אחרת לגמרי.
כן. והאלרגיה לבוטנים היא גם בעיה שהולכת וגדלה. כלומר, בעשורים האחרונים הבעיה שילשה את עצמה, פי שלושה ממה שהיה קודם. וחושבים שהסיבה היא שלפני בערך 40 שנה יצאה הנחיה במדינות המערביות להפסיק לתת בוטנים לילדים מחשש לחנק.
אוקיי.
מה שקרה זה שהורים הפסיקו לתת בוטנים לילדים.
נקודה.
נקודה.
אוקיי.
וכתוצאה מכך גדל דור עם הרבה יותר אלרגיות לבוטנים. עכשיו, לאורך שנים, המחשבה הייתה שילדים שיש להם נטייה לאלרגיה, באמת צריך למנוע מהם דברים שמועדים לגרום לאלרגיה, ובוטנים זה אחד מהם. ופשוט אמרו להורים, אם אתם רואים שהילד שלכם, למשל, אלרגי לחלבון ביצה, או יש לו אסתמה של האור, שזה דברים שהורים לילדים מכירים בגיל הצעיר, אז אל תיתנו לו בוטנים, כי כנראה שהילד הזה מועד לפתח אלרגיות.
אוקיי.
אממה?
אממה.
מה קלטו בעולם?
נו.
שבכל העולם המערבי יש הרבה יותר אלרגיות לבוטנים, אבל במדינה קטנה שקוראים לה ישראל, יש פי 10 פחות אלרגיה לבוטנים מכל שאר העולם.
אחוז מזערי.
אחוז מזערי, במקום כמעט 2% אלרגיה באוכלוסייה, רק אחוזים בודדים, זה 0.2%, משהו כזה. אמרו, רגע, איך זה יכול להיות? מה גילו שקורה במדינת ישראל? במדינת ישראל, הילד אוכל חלב אם, ובערך הדבר הראשון שהוא אוכל אחר כך, זה במבה.
במבה.
כלומר, בעצם הורים לילדים, כבר מאיזה גיל, חצי שנה, 8 חודשים, אתה תראה ילד יושב בעגלה,
עם בוטנים.
במבה ביד, כמו שאני קוראת לזה. אוכל בוטנים. ואז הם אמרו, הייתכן כדבר הזה? הלכו וקנו ערימות של במבה, אוקיי? ועשו את אחד המחקרים הגדולים בעולם, אנחנו מדברים על מחקר שלקח 4 שנים, שבו נתנו במבה לילדים שמועדים לפתח אלרגיות, וגילו שככל שאתה נותן להם את זה בגיל צעיר, הם מפתחים פחות אלרגיה לבוטנים, כשהם מגיעים לשלב שבו הם יכולים לאכול בוטנים רגילים.
אוקיי.
כלומר שדווקא החשיפה המוקדמת לאלרגן, מה שנקרא, ימנע את מערכת החיסון, והיא לא מתעוררת, כמו שנותנים לילדים את הבוטנים בפעם הראשונה בגיל 5.
מעניין.
זה יותר ממעניין, זה מטורף, כי זה מחקר שהפך את כל החשיבה בכלל, על חשיפה לאלרגיות. לאורך שנים חשבו שאם יש סיכוי שמישהו יפתח אלרגיה, בוא נדחה לו את החשיפה לאלרגן לגיל יותר מבוגר.
שהגוף ידע להתמודד או משהו כזה.
בדיוק, ואז המחקר הזה על הבמבה הבהיר להם שזה גישה שכולה טעות. להפך, אתם חושבים שיש סיכוי שיפתח אלרגיה, תנו את זה בחשיפה קטנה מגיל צעיר, כדי שמערכת החיסון בעצם תחשף לזה, ותהפוך להיות אדישה לדבר הזה, ולא תתעורר ברגע שהבוטן יגיע בגיל 5.
איזה קטע.
וזה מחקר גדול שפורסם בניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין,
כן.
לפני 6-7 שנים, משהו כזה, מחקר מאוד מאוד מהפכני.
הנה, שוב ישראל משפיעה על כל העולם.
כן.
הראינו להם החוסר, את יודעת מה מצחיק לגבי במבה?
מה?
צריך לשמוע אנקדוטה?
מאוד.
במבה, שזה בערך החטיף המלוח הכי נמכר בישראל, כן. המציא אותו בחור בשם יוסף שוורץ, והוא נולד בתור חטיף גבינה בכלל. הבמבה הייתה במבה בטעם גבינה.
כמו צ'יטוס.
נכון.
ממש, צ'יטוס ובמבה נורא דומים.
וזה לא הצליח.
פה לא אהבו את זה?
לא אהבו את זה. אז עשו לו עוד 4 גרסאות, עשו גרסת קימל, גרסת טירס, גרסת גריל וגרסת בוטנים. ומי ניצח?
הבוטנים.
הבוטנים גרפו את כל המדינה וכל שאר הגרסאות התפוגגו.
וזה לא מסביר לי, אז למה הם לא מפסיקים לנסות להמציא טעמים חדשים? במבה נוגת, במבה זה, במבה זה, למה?
אני לא יודע, אבל את קיבלת את הבמבה החדשה של קווקר? את טעמת אותה?
אדירה.
וואו.
מותר לי להגיד שהיא יותר טעימה בעיניי מהמקור?
כן, וזה לא ממומן בשום צורה שהיא.
בשום דרך שהיא.
זה במבה יותר טעימה מבמבה רגילה. היא פשוט יותר טעימה. אני לא יודע איך להסביר את זה.
אני אגיד לך מה אני אוהבת
במבה. זה משהו במרקם.
גם המרקם שלה, יש משהו טיפה יותר יבש במרקם שלה, אני נהנית כאילו לאכול אותה. וב' כנראה בגלל שיש בה שיבולת שועל, אז טעם הבוטנים טיפה יותר עדין. היא טיפה יותר עדינה בטעם שלה. אני מאוד אוהבת אותה, מאוד חמודה.
חטיף אדיר, ונגיד, לא היה לנו אף פעם במה בבית, זה לא מאה, אנחנו אנשי דוריטוס וכיפלי.
באמת?
כיפלי, איך קוראים לזה?
כיפלי.
אפרופו. דוריטוס ואפרופו.
באמת?
אבישי, מה אני אעשה?
אוהב אפרופו?
אוהב. אבל עכשיו יש לנו גם במבה בבית, כי זה נורא טעים.
אצלנו תמיד יש.
תמיד.
חטיף בוטנים שכזה, תמיד, תמיד, תמיד. אגב, משהו שחשוב לי להגיד, אם יש מקרב מאזינינו, אנשים שמכירים אנשים עם אלרגיה לבוטנים, לפני איזה שנה, אם אני זוכרת נכון, קראתי שיש תרופה לאלרגיה לבוטנים.
תרופה שמרפאת את האלרגיה? די.
כן, לא העמקתי בזה לקראת התוכנית, שכחתי את זה, אבל כאילו עכשיו שאנחנו מדברים, אני נזכרת.
מאוד מסקרן.
מאוד.
טוב, יפה מאוד. את יודעת, אגב, אלרגיה לבוטנים, יש את עניין שמן הבוטנים.
כן, שהוא הזכיר גם ברעיון.
שהוא הזכיר גם ברעיון. ועשינו תוכנית שלמה על שמן, פתחנו את העונה עם התוכנית שמן הזאת, ונמנענו מלהעמיק שם בשמן הבוטנים, כי אין בו כל כך הרבה שימושים פה בארץ, אנחנו לא רואים אותו על המדפים, וגם בעומק הלב אולי זממנו שבהמשך העונה נעשה איזשהו פרק על בוטנים, והנה הוא כאן. אבל שמן בוטנים הוא דווקא שמן מאוד מאוד טוב. גם אם הוא מזוכח, אז נקודת השריפה שלו היא מאוד מאוד גבוהה, למעלה מ-230 מעלות, ואם הוא בגרסת הקטית, זאת אומרת בכבישה קרה, אז נקודת האישון שלו היא אומנם 160, אבל הוא ממש ממש בריא, בזכות מכון וולקני שלנו, שפיתחו לו פרופיל של חומצות ממש כמו שמן זית. אבל למה אני מדבר עליו? אני מדבר על אלרגיות, במובן של האלרגיות. כי בארצות הברית הוא סופר נפוץ. עכשיו, כשמעבירים את השמן, בוטנים את הזיחוך האולטרה מזוכח, כמו שמעבירים את רוב השמנים שלנו, אז
כבר דיברנו על זה בפרק השמן וכעסנו על זה מאוד.
נכון, שלא כמו בחימת בוטנים שכן משמרת, החלבונים האלה, שהם החלבונים האלרגנים, נהרסים. ולכן בגדול, בגדול אני אומר המציג אינו רופא, שמן בוטנים מזוכח, הוא לא אלרגני לאלרגים לבוטנים.
בגלל שכאילו לא נשאר שם כלום בעצם.
בגלל שלא נשאר שם כלום.
בדיוק כמו שאמרנו בפרק, הוא שהזיקוך לא משאיר שום דבר טוב.
אבל, כן. בארצות הברית מתגנים את רוב התיגונים שלהם במסעדות הפאסט פוד, ואת רוב הטיבולים וההקפצות שלהם, וגם טיבולים בשמן בוטנים קלוי נגיד, במסעדות אסיאטיות, עם שמן בוטנים שלאו דווקא מזוכח עד הקצה העליון של הזיחוך, וכן יכול להיות אלרגני. אז הנה משהו שאנשים בכלל לא חושבים עליו, שהם הולכים למסעדה והם אומרים, נזמין רק צ'יפס. אני אלרגי, אבל צ'יפס, מה יכול להיות בצ'יפס? הצ'יפס יכול להיות מתוגן בשמן בוטנים, וזה כן יכול להיות מסוכן. אז כדאי לבדוק טוב 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 עם המטבח, גם באיזה שמן הם משתמשים.
לגמרי. בארץ אבל זה לא כל כך נפוץ, אני לא מכירה מישהו שמתגן בשמן בוטנים.
לא, אנחנו, אצלנו זה לא נתפס משום מה, חמאת בוטנים אנחנו אוהבים.
חמאת בוטנים כולנו אוהבים. רק שתדע לך אבל,
נו.
שמרגע שהחלטנו שאנחנו עושים תוכנית על בוטנים.
כמה קילו חמאת בוטנים גמרת?
לא, אמרתי עצמי, תקשיבי, אם את הולכת לעשות תוכנית על בוטנים, את חייבת לטעום את הדבר הזה, וכתוב לי ביומן כל יום בשבוע האחרון, כל יום יש לי תזכורת, לטעום חמאת בוטנים וריבה.
לא, טעמת פעם?
אחת הקלאסיקות הכי גדולות במטבח האמריקאי.
נכון.
בחיים שלי לא טעמתי, ולא רק זה, שלא הצלחתי להביא את עצמי במהלך כל השבוע, לטעום את זה. למה? אני מתה על חמאת בוטנים, חולה עליה,
כן.
אבל לא על חמאת בוטנים הממותקת. אני אוהבת חמאת בוטנים גולמית, אמיתית. זאת היא, אתה יודע, יש...
D&B.
D&B, בדיוק.
D&B, החברה. 100% בוטנים וזהו.
בדיוק. זה אחד הדברים, אני גם העליתי את זה באינסטגרם לפני כמה חודשים. אתה הולך לסופר, אתה לוקח צנצנת של חמאת בוטנים מתועסת כלשהי, יש בה מיליון מרכיבים.
כן.
אתה לוקח חמאת בוטנים של ה... איך קראת לזה? D&B?
D&B.
אני יודעת לזהות את האריזה, אני לא יודעת...
כן. לא... זה או אריזה ירוקה, או כחולה אם זה מומלח, או אדומה אם זה ממותק.
בדיוק. ולפעמים אני קונה חמאת בוטנים אורגנית.
כן.
ואז אתה מסתכל, מה יש בחמאת בוטנים אורגנית, או בחמאה של ה-D&B הזה?
כן.
רק בוטנים.
רק בוטנים.
100% בוטנים. וזה החמאת בוטנים שאני אוהבת, שאין בה טיפת מתיקות, יש בה מליחות טבעית כזאת מהבוטנים, אולי כן טיפה מתיקות טבעית, אבל אין בה את התוספת סוכר שאני לא יכולה לסבול, בחמאת בוטנים התעשייתית, וזו הסיבה שבחיים שלא טעמתי פינאט באדר אנד ג'לי. בחיים, בחיים, בחיים.
וסימנת לך ביומן, וכולנו רוצים לדעת, זה קרה?
לא, לא הצלחתי להביא את עצמי.
עדיין לא?
לא הצלחתי להביא את עצמי במשך שבוע לטעום את הדבר הזה.
שימי, כשאני רוצה משהו מנחם...
כן. אתה לוקח את זה חמאת בוטנים וריבה?
חמאת בוטנים ומתוק. זה יכול להיות ריבה, זה יכול להיות דבש, וזה גם יכול להיות שוקולד, נגיד נוטלה. וזה הכל, הכל משתלב עם בוטנים נהדר. המליחות של הבוטנים אל מול המתיקות של הדברים האלה, זה פשוט שילוב.
וזה מצחיק, כי אני כל הזמן מערבבת חמאת בוטנים עם דבש, כי נורי מאוד אוהב את זה.
נורי אוהב את זה.
כן.
ברור. איך יכול שלא? את יודעת, אני אעשה רגע קישור לפרק הקודם, הרי... אנחנו, למה עשינו השבוע פרק על חמאת בוטנים? כי עשינו שבוע שעבר פרק על סלרי, ואת דיברת על האנצונלוג, שזה הענף סלרי ממולא בחמאת בוטנים, ועליו כמה זה. ואז פתאום נתקלתי...
עליו כמה צימוקים.
כמה צימוקים. ואני נתקלתי בעוד גרסאות של האנצונלוג האלה, שהצחיקו אותי נורא.
מה?
יש גרסה שנקראת גוסט, אנצונלוג.
מה, שבמקום צימוקים למעלה מה יש?
מרשמלו. יש גרסה שנקראת סליפ אנד סלייד, שזה אותו דבר, אבל עם תוספת של דבש, ויש גרסה אנצון ויקי.
Ends on vacation.
שזה בלי צימוקים, רק סלרי וחמאת בוטנים.
Ends on vacation, זה כל כך חמוד. אבל מה, למטה יש סלרי, אז זה בריא, כי זה...
ואת יודעת מה אני חושב עכשיו? גם הסלט שדיברנו עליו, סלט החתונות המפורסם של סלרי ואוכמניות ובוטנים.
נכון.
איזה שידוך מגן עדן.
זה באמת שידוך מגן עדן. גם אמרנו, במטבח הגרוזיני יש סלט של סלרי עם בוטנים.
טוב.
בקיצור, אני רוצה להגיד כמה דברים על חמאת בוטנים.
כן.
קודם כל, אמרתי לך ממש בתחילת התוכנית, בחמישה דברים שלא ידעתם על, שהצרכנים הכי גדולים של חמאת בוטנים בעולם זה קנדה והולנד.
כן.
הסיפור עם הולנד זה נורא נורא מעניין, כי זה לא מגיע מארצות הברית. זה דווקא מגיע מסורינם. בתרבות ההולנדית, הרי ההולנדים, סורינם את הקולוניה שלהם.
הכובשים.
הכובשים, ובסורינם יש מה שנקרא גבינת בוטנים. זה מאוד מאוד דומה לחמת בוטנים, אבל זה יותר מוצק. זה יותר מין גוש כזה. ובגלל זה זה נראה קצת כמו גבינה, וזה הגיע להולנד הרבה לפני החימת בוטנים. ההולנדים אוכלים את הדבר הזה, מה שהם קוראים לו פינקדס, שזה בעצם בהולנדית גבינת בוטנים, הם אוכלים את זה הרבה מאוד שנים.
אוקיי.
כי לחימת בוטנים הם קוראים גבינת בוטנים.
מעניין.
מאוד. עכשיו, חימת בוטנים, בניגוד למה שאנשים חושבים, זה דבר בריא ממש. כאילו, יש בזה מלא חלבון, יש בזה מינרלים, יש בזה ויטמינים, נכון שיש בזה שומן, יש בזה גם הרבה מאוד בריאות, וסיבים תזונתיים, ובאמת הבעיה מגיעה כשמתחילים להוסיף את כל התוספות המיותרות, ולערבב את זה, אתה יודע, עם
סוכר,
עם סוכר וכל הדברים האלה. אבל אני חייבת לספר לך נקודה מרתקת שגיליתי על חמת בוטנים.
כן.
שבארצות הברית יש רגולציה. מוצר שרוצה להיקרא חמת בוטנים בארצות הברית, חייב להכיל לפחות 90% בוטנים, ו10% הנוספים יכולים להיות מלח, או איזשהו סוכר, או אמולסיפייר.
זה כבר טוב.
אבל זה לא יכול להכיל ממתיק מלאכותי, חומר משמר או צבעי מאכל, שזה נקודה מטורפת שהיא ממה אותי למה, כי ארצות הברית, מולדת הג'אנק, סלח לי איתי, כן, מפעילה פרוטוקול שמשמר נכס תרבותי קולינרי שלה.
זה הזוי.
זה אמנם חמת בוטנים הנכס הזה, אבל זה ממש יפה לראות שהם מגנים על זה, ולכן החמת בוטנים בארצות הברית, גם היא לא כזאת ג'אנק אם ככה.
חמת בוטנים טבעית? היא לא ג'אנק.
היא לא ג'אנק בכלל.
היא נהדרת.
נכון? להרבב אותה עם קצת דבש לילד, זה ממש מאכל מזין, להרבב את זה עם מאכלים, להכניס את זה לפה ולהיזהר לו שזה לא ידבק לחיך העליון.
אני מבשל המון עם חמת בוטנים.
בוא ניכנס למטבח באמת, בוא תספר לי מה אתה...
את יודעת מה? פייר, באמת, תמיד יש לי במקרר, לא במקפיא הפעם, תשמחי לשמוע.
מה יש לך במקרר?
את הקופסה של הקילו של ה-DNB הירוקה.
למה אתה שומר את זה במקרר?
כי היה לי פעם, לפני שנים רבות, בעיית נמלים, מאז הכל אצלי במקרר או במקפיא. או, הנה.
אבל
זה המקור.
זה המקור, אבל למה בעיה לסגור את הקופסה?
לא, זה בעיה, הם חודרות לכל מקום הנמלים האלה.
אוקיי.
בכל מקרה, תמיד יש לי, ואחד השיטות, הטריקים שלי באמת, להתמודד עם רעב, שנגיד את רעבה ב3.5-4, ויש לך ארוחת ערב, את יוצאת לארוחת ערב או משהו כזה, לקחת כפית של חמת בוטנים, לשים אותה בפה, לתת לה ככה להינמס על הלשון, ולשכב. עכשיו, כשאת שוכבת, זה מצפה לך לאט, 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 את כל הקיבה ומי, ותקשיבי,
בדרך כלל... זה לא בריא נראה
אני,
לי.
זה בריא מאוד, ואני נרדם.
עם חמת בוטנים בוושת.
ואני מתעורר, מה זה מלא? כי הדבר הזה הוא פשוט לא יורד במערכת, הוא פשוט נשאר ומצפה שם את הכל, וזה נפלא.
זה לא סביר נפלא. מה שאתה עושה, זה לא הגיוני.
סביר ונהנה, וזה טענוג, לא צריך לאכול שעות. על וואו. כפית של חמת בוטנים.
אז מה אתה מכין מחמת בוטנים? בוא ספר לי.
דבר ראשון, הנה טריק שאנשים לא מכירים. חמת בוטנים, כמו חמת סומסום, שאנחנו מכירים בתור תחינה גולמית, אפשר לפתוח עם מים. כמו שאפשר גם חמת קשיו, או חמת שקדים, או כל חמה אחרת שעשויה מאגוזים או בוטנים.
ואז מה קורה?
ואז מה שקורה, אנחנו מקבלים חמת בוטנים הרבה יותר רכה וקצפתית ונעימה, כמו תחינה רגילה אל מול תחינה גולמית.
ומה אתה עושה עם זה?
ואת הדבר הזה אפשר לשים על קינוחים, על עוגות, על ממתקים, על פירות... וגם בסלטים זה נורא נחמד לערבב את זה עם הרוטב, כמו שאנחנו עושים רוטב תחינה, אז רוטב חמת בוטנים.
נחמד.
זה טעים וכיפי ושונה.
מה, כמו שאני עושה את הסלט האסיאטי שלי, ואני מערבבת סויה וזה ו...
בדיוק כמו שאת עושה את הסלט האסיאטי שלך. היה לי, אגב, פעם טבח, תום איילון, תותח, שהמרכיב הסודי לחומוס שלו, היה שהוא היה מוסיף קף חמת בוטנים לחומוס. הנה, איתי מכיר את זה, איתי טכנאי האולפן שלנו, מהנהן במרץ.
איתי אמריקאי, הוא שם חמת בוטנים במה שהוא יכול.
כנראה שכן, הוא אומר שזה נורא טעים לפי הפרצוף שלו. אני אדם של אותו אוכל לאורך תקופות, אז...
באמת? לא ידעתי.
אני אוכל כל יום כמעט את אותו האוכל, הרי אנחנו בקושי יוצאים, וזה תמיד כאילו אותו דבר בגלל זה. אני לא מפרסם הרבה מתכונים, כי אני כאילו מכין אותו דבר כל הזמן.
אני מכינה כל יום משהו אחר, אבל אין לי זמן לצלם.
אז לשנינו יש בעיה אחרת.
כן.
בכל מקרה, אחד המנות שאני כאילו מכין הכי הרבה בחודשים האחרונים, אולי אפילו בשנה האחרונה, זה דנדה נודלס.
אוי, אני אוהבת.
זה טעים.
זה טעים, תסביר להם איך אתה מכין.
יודעת מה זה דנדן?
לא.
דנדה נודלס זה יטריות ברוטב אסיאטי, טעים, שמוסיפים לו בדרך כלל חמת בוטנים. תכף אני אפילו אתן מתכון, כי אני מפרגן ואני חבר, ויש את המתכון הזה גם באתר שלי למי שלא יספיק לרשום. דן, בדרך כלל הולכים הסינים עם מקל כזה על הגב, ומשני הצדדים שלו תלויים סירים וכאלה, אז המקל הזה זה דן.
אוקיי.
אז גם את היטריות האלה, את יודעת, זה בעגלות כאלה, או רוחלים שמכינים לך את המנה הזאת על המקום. ודן נודל זה בערך המנה הכי קלה להכנה בעולם, וזה מדהים, הפשטות שלה, לעומת כמה היא טעימה.
ספר. אם זה כל כך פשוט, אז יאללה, תן מתכון.
אז אני נותן מתכון. חלבון איזה שאת רוצה, או אוף, או בשר, או טופו, או סויה, whatever, זה לא משנה, אפשר גם בלי בכלל, זה יכול להיות צמחוני רק על ירקות, זה מתגנים לחוד, ואז מחממים שמן.
זה מתגנים עם מה?
בשמן, לא משנה מה. אני אומר, זה מקפיצים לחוד ושמים בצד.
אוקיי.
ואז באותה מחוות מחממים שמן, אוקיי? 3-4 כפות של שמן, ובצד בקערה שמים שום צ'ילי, שזה צ'ילי יבש או צ'ילי טרי, כפית קדושה כזאת, ופלפל סצ'ואן. תחון. עכשיו, פה בארץ קשה להשיג פלפל סצ'ואן, יש אותו במקומות, אבל אפשר להחליף אותו בחצי כמות של כוסברה וחצי כמות של פפריקה חריפה.
גרגירי כוסברה?
זרעי כוסברה, תכונים כאילו. בקיצור, שמים את השום, כוסברה וצ'ילי בקערה שלנו, מחממים את השמן, שופכים את השמן על זה, מוסיפים לזה חמאת בוטנים, סויה ואיזשהו ממתיק, שזה יכול להיות
דבש.
דבש, למשל, אם אתם אוהבים, או פלם שוגר, אם אתם קצת יותר משם, או סוכר, כאילו, תעשו מה שאתם רוצים.
מערבבים את כל זה.
את זה מערבבים, יטריות כמובן מבשלים לחוד וזורקים פנימה. זה לא משנה, יטריות ביצים נגיד, סיניות יעבדו נהדר, אני אוכל את זה כל הזמן.
אני סירקיס, אני רוצה פה מתכונים מדויקים, חמוד.
שבוע שעבר הייתי עם סירקיס ממש.
כן. אני כל יום מדברת איתה בטלפון.
איזה כיף לך.
כל יום. זה חמודי.
חמודות. אני בכלל עושה את זה עם סקיני פסטה, כי כאילו אני מנסה לחסוך את הפחמימה. אז, אבל תקשיבי, זה פשוט כל כך טעים, כל כך טעים, דן נודלס.
ותראה, מה שאתה בעצם אומר, שחוץ מהחימום של השמן, אין פה בכלל בישול.
אין פה בכלל בישול, ואם את רוצה סתם יטריות בטעם נהדר, אז גם את לא צריכה להוסיף שם כלום, את יכולה לזרוק שם גם מסבי טיבול ובצל ירוק וכוסברה ואיזה ירקות שאת רוצה, ואפונה ירוקה שדיברנו עליה שבוע שעבר, אבל
תן לי כמויות. תפרסם באינסטגרם עם כמויות.
כמויות באתר שלי, יש את המתכון הזה באתר שלי.
יש את המתכון באתר.
אני גם אשים לינק בסטורי, וגם תכתבו דן נודלס לוקסי, ויעלה לכם.
מהמם. טוב, אני מאוד אוהבת דן נודלס, וכאילו יצא לי להכין את זה לא פעם ולא פעמיים, הזכרת לי שאני צריכה להחזיר את הדבר הזה למטבח שלי, ברמה של לדעתי נורי בחיים לא אוכל את זה, והייתי מכינה את זה פעם.
שכחתי. היא מנה שמכינים בחמש דקות.
לגמרי.
מנה מעולה.
לא, זה הולך לקרות.
ואחת הדרכים הכי טובות, כאילו
לחמת בוטנים.
לשימוש בחמת בוטנים.
אבל תגיד,
כן.
סטה אתה מכין בבית? כי זה משהו שאני מאוד אוהבת.
סטה יבוא לרוב עם בשר. עם נגיד אוף.
עם אוף אני עושה את זה.
או את עושה את זה בדרך כלל עם אוף. כן. אפילו עשינו את זה בסדה הסיאטית שעשינו.
נכון. שיפודים תקיקים של אוף.
נכון.
זה הקלאסיקה, אבל אפשר גם לעשות סטה מטופו. סטה זה רוטב בסופו של דבר.
אין לנו, כאילו, לרוב אוף.
וטופו.
עם טופו אין לנו, בעיקר ירקות. אז זה לא יוצא, כאילו, וגם אם יש, אז את יודעת, אני מקפיץ את זה ואוכל את זה ברוטב. אף פעם לא יצא לי, אני חושב, להכין בבית, לבד, ככה, בשבילי, שיפודי סטה.
אוקיי. בוטנים רגילים, אתה קונה הביתה?
כן, יש לי תמיד במקרה.
אשכרה.
אם אני מכין אסיאתי, קוצצים, דופקים את זה ככה במכתש ועלי, ומפזרים את זה מלמעלה. איזה כיף, בוטנים זה כיף.
אצלנו תמיד שאנחנו מזמינים אוכל אסיאתי, ומגיע קופסאות בוטנים הקטנות האלה בשביל הפתאי.
נו.
לא, אומרי מפרק את הכל.
אומרי, יש לו בעיית פיצוחים קשה. קשה. אתה שומע אותי? קשה. אני מדבר כבר 3 שנים, אני מדבר עם פרד, וכל פעם שעולה איזשהו אגוז קשי או משהו קרנצ'י, עולה השם שלך.
אני חושבת שגם האהבה שלו לאגוזים מחמירה עם השנים, כי אני לא נותנת לו מספיק.
משמרת אותו על אש נמוכה?
כן, כי כאילו צנוברים שהוא הכי אוהב, זה פשוט דבר משמין בטירוף, ואין לזה כמעט ערך תזונתי.
ויקר נורא.
ויקר טילים.
כן.
וכל השעה אני כאילו לא קונה, כי אם נגיד אני אכניס בוטנים הביתה, לדעתי בגלל שזה כזה זיכרון ילדות חזק אצלי הבוטנים, אני אתחן את כל הבוטנים שיהיו בבית בלי להתבלבל בכלל. כלומר, גם אם אני אקנה בוטנים, לא יהיה בוטנים. אתה מבין?
אני מבין.
אז במאזן הזה פשוט בוטנים לא מגיעים.
אז אצלי הם מגיעים ונגמרים גם, כאילו, כי אני גומר את הצנצנת הזאת של הקילו בחודש לפחות. כן.
וואו.
כן. אני לא. נורא אוהב את זה. נורא.
אז אצלי זה באמת לוקח זמן, כי באמת חוץ מלמרוח את זה לילדים בקריחים, וחוץ מבאמת להשאיר בזה כל מיני רטבים פה ושם.
טעים! אז טעים! חמת בוטנים זה טעים! טעים!
זה דבר נפלא, אני פשוט באמת לא יוצא לי כל כך הרבה לבשל עם זה, זה קטע.
הרבה פעמים אנחנו עושים לארוחת ערב ספרינג רולס כאלה, סתם ירקות חתוכים למקלות ועטופים בזה.
בדף אורז.
ואז אני עושה באמת רוטב סופר זריז כזה של חמת בוטנים. אפילו, תכנסו לאתר של אפרת, יש שם את הסלט עם טחינה.
הסלט האסיאטי שלי,
סלט כן. סלט אסיאטי עם טחינה, תחליפו את הטחינה בלחמת בוטנים, טירוף, 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 זה כל כך טעים.
אוי, אני כל כך הולכת להכין את זה.
הנה, קשה.
זה פשוט, באמת, במתכונים שיש טחינה גולמית, להחליף את הטחינה הגולמית בחמת בוטנים, גולמית, זה כנראה יעבוד.
יעבוד.
זה פשוט יקבל וייב הרבה יותר אסיאטי, אני חושבת. באופן...
אסיאטי וטעים, טעים. זה פשוט טעים, זה דבר כן. טעים. כל כך הרבה שומן וחלבון, לא יכול להיות לו טעים.
זה קצת מצחיק שאמרתי שזה יקבל וייב אסיאטי, כשבאמת חמת הבוטנים היא אמריקאית.
זה מצחיק, אבל...
אבל ככה זה.
ככה זה.
כי אני חושבת שהבוטנים כל כך חזקים במטבח האסיאטי. לפני התוכנית קראנו על המון המון מאכלים מסביב לעולם שמשתמשים בבוטנים. יש המון המון באפריקה והמון באסיה, וייטנאם, פיליפינים, כל אלה. קצרה היריעה מלתאר את כל המאכלים האלה. אני רוצה שנתמקד קצת אבל, אולי במקום הכי טבעי של הבוטנים.
שהוא?
אפייה.
אוקיי.
בוא נתקשר לכהנת חמת הבוטנים בישראל.
המלכה הבלתי מעורערת שהתקשרתי אליה כהכנה לפרק, ואמרתי לה, תקשיבי, יש חומר גלם שאת נורא אוהבת, אנחנו רוצים לראיין אותך. ואז היא אמרה לי, חמת בוטנים? ואמרתי לה, כן, חמת בוטנים.
כן, עד כדי כך היינו צפויים. אנחנו מתקשרים לשף קונדיטור ליאור משיח, שמעבירה סדנאות אפייה, ובעלת הבלוג ליאורוש.
וחברה טובה של שנינו.
איזה מתוקאי.
הלו, הלו, הלו!
שלום!
את איתנו?
אני איתכם!
מה העניינים?
יאל, מה איתכם?
תגידי לי, מה הסיפור עם חמת בוטנים? אנחנו כשהחלטנו שאנחנו עושים פרק על בוטנים, אנחנו, כל פעם הרי יש לנו ישיבת מערכת, אנחנו דנים את מי נראיין, פה לא הייתה בכלל שאלה. זה כאילו לוקסי אמר, ליאורוש, אני כזה, ברור, מה הסיפור שלכם עם חמת בוטנים?
זה כאילו אתם לא עושים פרק על בוטנים, אתם עושים פרק עליי.
כן, סוג של.
האמת היא שלוקסי, כשפנית עליי ושאלת אותי, אמרתי, אוקיי, אני חייבת לספר לכם את הסיפור המביך והחמוד שלי מהילדות.
מה הסיפור המביך?
קודם כל, אני אגיד, באמת גדלתי בבית עם חמת בוטנים, כיעל ילדה עם מוניטין אמריקאי ולא אמריקאית שכמוני.
כן.
אבל יש לי זיכרון, וזה בסדר לצחוק עליי, אני חושבת שזה חמוד. כשהייתי קטנה, היה סרט שקראו לו לפגוש את ג'ו בלק, זוכרים?
כן, בטח.
ברד פיט, הוא השטן.
כן, כן.
כן. קודם כל סרט מקסים. אבל יש שם קטע שהוא כאילו, בגלל שהוא השטן בגוף של בן אדם, אז הוא חווה את הכל בפעם הראשונה. והוא הולך למטבח של המקום שהוא...
אני זוכר את זה.
גר בו, כן.
כן, כן.
והוא מתעניין, והבטלר או השף שם, אני כבר לא זוכרת, נותן לו לטעום חמת בוטנים, והוא אומר, מה זה הדבר הזה? מי ידע, מה זה כזה טעים? זה רק אצלכם? והוא אומר לו, לא, יש עוד כל מיני סוגים, אבל הוא פשוט... הולך בבית ואוכל חמת בוטנים,
כן.
וכל פעם שראיתי את הקטע הזה, הלכתי למזווה, הוצאתי צנצנת, ואכלתי כף חמת בוטנים.
וואו.
זה הדבר הכי טעים בעולם.
בזכות ברד פיט.
החיים שלי בזכות ברד פיט.
איזה קטע.
אני לא זכרתי את הסצנה הזאת, וחבל, כי כנראה באמת הייתי אוכלת הרבה יותר חמת בוטנים, אם הייתי יודעת שיש סיכוי שזה יקרב את ברד פיט לחיי.
אז רגע, אז מה בעצם כל כך את אוהבת בחמת בוטנים?
קודם כל, אני אוהבת את המרקם. זה קרמי, זה מרגיש עשיר, אולי כי זה מאוד עשיר, וזה לא מתוק, וזה לא מלוח, זה גם, זה כן, זה גם מתוק, זה גם מלוח, זה שני העולמות.
זה כאילו, זה ממש, סליחה שאני קוטעת אותך, כי זה מאוד מעניין, אמרת, זה לא מתוק, זה לא מלוח, זה כן מתוק, זה כן מלוח, זה בדיוק
נכון.
הקטע המדהים בחמת בוטנים, שזה לא מתוק, זה כן מתוק, זה לא מלוח, זה כן מלוח, זה גם וגם.
כן, יש שם המון 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 רבדים.
וזה עדין, כן. הכל בעדינות.
נכון.
מה שקורה לדעתי, הרי בגלל שזה גוש שומן שאת שמה על הלשון שלך, הוא נמס לאט לאט, אז כן. כל פעם נחשפת לעוד איזה משהו, עד שהמתיקות מגיעה ללשון, לאזורים, לקולטנים של המתיקות, עד שהמליחות מגיעה. בגלל זה יש כזאת סיבה כשאוכלים חמת בוטנים בפה.
זה נורא נורא כיף, כי מצד אחד אתה לא מרגיש אשמה כמו שהיית מרגיש אם היית אוכל שוקולד, אפילו בקריך, אתה עושה לעצמך קריך כזה, זה ממש לגיטימי להכין לך קריך עם חמת בוטנים, פחות לגיטימי להכין לך קריך עם שוקולד, אני לא יודעת למה.
נכון. זה מצחיק, כי מבחינה, אין פה עניין קלורי, מבחינה קלורית הם די זהים.
הם די זהים,
נכון.
כן, כן. מצחיק.
נכון.
תגידי, מה אבל הסיפור של הישראלים? מה את מצליחה להסביר למה הישראלים לא מאוהבים בחמת בוטנים כמו האמריקאים?
אני חייבת להגיד שזה מאז ומעולם מאוד הפתיע גם אותי, כי אנחנו עם של במבה.
נכון,
אז
נכון.
אז כאילו מה הקטע, זה לא שאנחנו לא אוהבים בוטנים, זה לא שאנחנו לא אוהבים בוטנים כחטיף, אני לא יודעת להגיד למה פה פחות גדלנו על זה, אולי זה כי באמת יותר גדלנו על במבה, אבל אצל האמריקאים זה ממש כאילו אולי כי זה כל כך זול, זה הפך להיות פשוט חטיף של שעות הפנאי. אתה רוצה להכין לעצמך סנדוויצ'ון על חמת בוטנים, או חמת בוטנים וריבה, או חמת בוטנים ודבש, כאילו כל הדברים האלה. אבל באמת אני חושבת שיותר ויותר בשנים האחרונות, גם ישראלים מבינים שחמת בוטנים זה החיים, ויותר ויותר רואים את זה, יותר ויותר אוכלים, יותר ויותר גם בסנדוויץ', גם בכינוכים, כאילו יש איזושהי התעוררות כזאת.
את רואה עלייה בכניסה למתכונים שלך עם חמת בוטנים באתר?
חד משמעית, חד משמעית. אני חושבת שגם נהיה לזה שם של משהו בריא, זה סופר פוד, יש יותר דיבור על זה בשנים האחרונות, ולי יש בבלוג כמה מתכונים שהם ממש ברמת החטיפים, כאילו חטיפים חמת בוטנים. Okay. ואני חושבת שברגע שאתה מוצא לעצמך משהו כזה, אתה מכין אותו, אתה שומר אותו במקפיא או במקרר, ומדי פעם אתה נותן בוסט של אנרגיה, זה שווה, זה מגניב.
אני עושה את זה כדי לנמנם.
אני כבר באתר שלה.
את כבר באתר שלה, כן?
כן. זה הסיבה שהפסקתי לדבר, כאילו לרגע, כי פשוט אמרתי, רגע, חטיפים וחמת בוטנים, זה משהו שאני צריכה להכין בבית לבחורים.
רגע, מתי הבנת בפעם הראשונה באמת שהישראלים לא אוהבים חמת בוטנים, כמוך?
האמת היא שזה היה כבר לפני משהו כמו עשור, כשעבדתי ברפאל.
כן.
רפי כהן אמר לי, אני רוצה שכל יום תעשי ניסוי, כל יום תעשי משהו חדש. והייתי עושה את זה, ופעם אמרתי, למה שאני לא אכין איזה קינוח עם קרם פטיסייר חמת בוטנים? אכלתי קרם פטיסייר חמת בוטנים, זה היה מדליק, זה היה גם הסוג, גם הלוח, כל הדברים. נתתי את זה לכמה סבכים לטעום, אמרו לי, איך, מה זה הדבר הזה, האמריקאי? ורק הסבך האחד שהיה גם אמריקאי, אמר, זה טעים, אל תקשיבי להם, הם לא מבינים כלום. הזיה, אמרתי, מה? למה הם מכתירים אותי כאמריקאית? כי הכנתי קינוח עם חמת בוטנים.
תגידי, באיזה חמת בוטנים את משתמשת כשאת מכינה בבית?
אני חושבת שהעם יודע, אבל אני מכורה לסקיפי, זה מהילדות. אני יודעת שיש אנשים שיגידו שזה בסדר, אפשר להשוות את זה לכל החמות בוטנים הטבעיות למיניהם, אבל אני באמת מכורה לסקיפי, ברמה שעכשיו כשעשינו טיול בארצות הברית, אפילו חזרתי עם שתי צנצנות סקיפי נטרל, שזה הסקיפי הטבעי, בלי תוספת סוכר, אפילו שתיים הם החרימו לי בשדה, שאני חושבת שזה לא לעניין בכלל.
למה הם החרימו לך את החמת בוטנים? באיזה טוענה?
מסתבר שזה נוזל. שמתי את זה בטרולי, ולקחו לי, אני חושבת שפשוט המאבטח היה רעב.
אני גם חושבת שהיה רעב, ולא מנה שהוא שכנע אותך שזה נוזל, זה לגמרי מוצק, היית צריכה לשים את זה במקרר.
ואני בוכה שם, ואני אומרת לו, אתה לא מבין, לא מוכרים כאלה איפה שאני באה.
יו, איזה דבר. אנחנו פעם היינו צריכים לזרוק בקבוק יין, שהיינו באיזה קונקשן, כי לא הסכימו לתת לנו לעבור עם היין, וזה היה שברון לב. שברון לב.
תקשיב, אתה זוכר שהיה חוסר בחמאה? לפני כמה, איזה שנתיים.
לפני שנה, ואז נסעת לאירלנד, הבאת לי ערימות.
הייתי בסקוטלנד, והיה חוסר בחמאה בארץ או משהו כזה, והלכתי לשם לסופר, ואני כאילו קונה איזה 20 חמאה, והיא מסתכלת עליי כאילו המוכרת, כאילו אחת מכל סוג, כן, אורגניות וזה, והיא מסתכלת עליי בהמומה המוכרת, ואני אומרת לה, we don't have butter in Israel, כאילו היא חושבת שאני באה,
מדינה עלובה של גמלים,
ואין
חמאה. תקשיבו, זה ברמה שכשחזרתי לארץ, אני כותבת למנהלת מותג של סקיפי, תקשיבי, למה אתם לא מוכרים את זה בארץ? יש לזה קהל.
נכון.
אז אני מאוד מקווה שהם יתחילו להביא את זה לארץ.
אז הנה.
קודם כל...
תגידי לה, שכל המאזינים שלנו גם דורשים חמאת סקיפי נטורל.
ברור, אנחנו קונים לוקסי ואני לבית, את החמאה הטבעית שלך אמרת, קוראים לחברה שאני קונה?
D&B.
D&B, אני אפילו לא קוראים לחברה, אתה איך זה נראה בסופר.
כן, לגמרי, אני גם קונה את החמאה הטבעית שלהם, כשאני צריכה חמאת בוטנים טבעית.
כן.
שזה אחלה, אבל אני אומרת, מה, כאילו, יש פה כבר חברה שאני מכירה ואוהבת, קדימה, תביאו, המוצר קיים.
לגמרי. אז תגידי, יש באתר שלך ערימות של מתכונים עם חמת בוטנים, במה אנחנו מתמקדים? תני פה איזה משהו שאנשים...
אני מול הזה, אני מול המתכון של עוגיות סנדוויץ', שזה גם עוגיות חמת בוטנים, שממלאים את זה בחמת בוטנים.
מה זה, דאבל און דאבל?
נראה טוב.
כן, אז האמת היא שאני רציתי לדבר על מתכון אחר, אבל זה מתכון מצוין.
אז דברי על מה שאת רוצה, דברי על מה שאת רוצה.
אבל אני חייבת לגעת
בעוגיות
סנדוויץ' קודם כל. דברי. זה מכה. זה מסוג הדברים שכשאני מכינה אני לא מסוגלת להניח, ואני מכינה לרוב בשביל להאכיל אחרים. זה פשוט משהו. עכשיו, יש אנשים שהם חובבי הז'אנר של חמת בוטנים עם ריבה. מה שכיף בעוגיות האלה זה שאפשר להכין אותם כמו שהן, אפשר להכין אותם ולעשות מן עוגיות סנדוויץ', אפשר למלא אותם בריבה, אפשר למלא אותם בחמת בוטנים, זה משהו. אפשר אפילו למלא אותם בשוקולד.
שתי עוגיות ובאמצע מילוי כזה.
אתה מבין? זה כאילו פינאט בטר אנד ג'לי, שההוגיות צריכים את בוטנים, והמילוי באמצע, אתה יכול לשים ריבה.
הבנתי.
את גאונה.
כן.
גם אגב, גם בספר האפייה שלך, שיצאה באנגלית, ואפשר להשיג באמזון, יש מתכונים לכם את בוטנים.
נכון! נכון, תודה שאמרת, אפילו במבצע עכשיו, הוא כבר זמן מה במבצע $15 במקום 50, שזה כיף.
וואו,
זה לזול.
כיף למי שפונה, כן.
מבצע סוף שנה. אז רגע, אז איזה מתכון רצית להגיד?
יש מעין חטיף חמת פרוטים ושוקולד בבלוג, שהוא, מה שקל בו זה שפשוט שמים הכל בתבנית, שמים במקרר, יוצרים כזה צורה נחמדה מלמעלה של חמת פרוטים עם השוקולד, שזה נראה כמו עלים או לבבות.
מה, שמעבירים כזה סכין בזה, עושים כזה...
בדיוק.
איך זה נקרא?
זה נורא קל. זה נקרא, אני אגיד לך...
כי כמות, אני אגיד לך, כמות המתכונים עם חמאת בוטנים שיש באתר שלך, היא לא נתפסת. אז פשוט, על מה אנחנו מדברים? מהכל.
בר חמאת בוטנים ושוקולד.
בר חמאת בוטנים ושוקולד.
אני חושבת שאני באמת שגרירת חמאת הבוטנים. אנשים צריכים לדעת, מה שקורה שם, זה שחותכים את הדבר הזה, זה חיתוכיות בעצם.
Mm-hmm.
כל פעם, מרגישה שאת צריכה בוסט של אנרגיה, את שמה קובייה כזאת על הלשון,
mm-hmm.
זה הדבר הכי טעים בעולם, זה בייסקלי חמת בוטנים, שוקולד, כל הדברים הטובים, אפשר לשמור את זה במקפיא, אפשר לשמור את זה במקרר, זה פשוט מושלם, זה פאג'י כזה.
או כמו שנוריה אומר, אפשר לשמור את זה בבטן.
בבטן, כן.
אפשר לשמור את זה בבטן. טוב. תשובה מצוינת.
נשמע נהדר.
ליאורוש, תודה רבה.
המון, אנחנו, המון תודה.
אנחנו נפנה לאתר שלך ונפנה גם את כל מאזיננו, שעשינו להם המון 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 חשק לאכול חמת בוטנים בתוכנית הזאת.
איזה כיף. תודה איתכם, תמיד כיף איתכם.
תענו.
נשיקות, ביי.
ביי ביי.
וגם חורף עכשיו, מה אכפת לנו להשמין?
אחרי כל חורף יש קיץ.
אני נזכרת בזה ביוני. שיט, עוד פעם חורף שתכננתי להרזות בו ולא הצלחתי, שיט, עוד פעם יוני. טוב, אנחנו סיימנו היום, אורן לוקסנבורג.
כן, אמרנו כל מה שיש לומר על בוטנים.
לא.
אני חושב שגם חמאת בוטנים וכל הבמבות למיניהם, זה דברים שאנחנו יכולנו לעשות רק עליהם, פרקים משל עצמם.
כן.
אבל באמת, זמננו תם, כמו שאומרים, אז אנחנו נעצור כאן.
אנחנו לגמרי נעצור כאן, אנחנו יכולים לעשות תוכנית על... צנובר.
צנובר.
תוכנית על צנובר.
אנחנו גם נעשה.
צנובר יחזיק תוכנית? מה אתה אומר?
יחזיק, הכל יחזיק.
טוב חמודים, אנחנו הולכים. הוא אורן לוקסי, אני אפרת קו תחתי אנזל. אנחנו ניפגש בשבוע הבא עם תוכנית חדשה, ועד אז ספרו לחבריכם. יאללה ביי.
יאללה ביי.